כל חי אונליין 93fm.co.il עם אבי ממרן.
מהדורה המרכזית, ראש הממשלה צפוי לנאום בפני הקונגרס האמריקני שבועיים לפני הבחירות בישראל. הנאום מעורר גל של התקפות צפויות מקרב ראשי המפלגות בישראל, אך גם בתקשורת האמריקנית. אובמה כבר הודיע כי לא ייפגש עם נתניהו, בטענה כי על פי התקנות, נשיא ארצות הברית לא נפגש עם ראשי מדינות הנמצאים בעיצומה של מערכת בחירות. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד אומר היום כי החרדים ישבו בממשלה גם עם המן הרשע. יושב ראש ש"ס אריה דרעי יגיב כי לפיד ממשיך בשיח השנאה וההסתה. עם זאת, שתי המפלגות נזהרות שלא להכריז כי הן פוסלות את האפשרות של ישיבה משותפת בממשלה עתידית. רשימת המחנה הציוני מציגה הערב את רשימתה הסופית לכנסת. חיזוק נוסף, שריון של חבר הכנסת לשעבר יואל חסון. וביום חמישי הגשת הרשימות, מועצת גדולי התורה של דגל התורה תתכנס לאשר את רשימת המועמדים לכנסת, כך גם מועצת חכמי התורה של ש"ס שתתכנס לקראת סוף השבוע. והמגעים בין מיכאל בן-ארי לאלי ישי ממשיכים היום, ויתכן ושתי המפלגות ירוצו יחד כבלוק טכני ויפרדו לאחר הבחירות. בתוך כך עד יום חמישי רשימת העמיתנו תציג את רשימת המועמדים שלה וגם את האותיות של המפלגה. אלפים השתתפו בהילולה על ציונו של הבבא סאלי, זכותו תגן עלינו, ובצל ההילולה אבל כבד. בעקבות תאונת דרכים קטלנית בה נהרגה התינוקת פייגה חנה הרוש, זיכרונה לברכה, נכדתו של הגאון הרב שלום הרוש, ראש ישיבת חוץ של חסד. הוריה של התינוקת, הרב שמעון הרוש ורעייתו, נפצעו קשה בתאונה הזו. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני סגי פרלמוטר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו פותחים הערב את המהדורה עם איש יש עתיד, השר לשעבר יעקב פרי. שלום וערב טוב לך אדוני.
ערב טוב, ערב טוב.
אולי נפתח תחילה למתיחות בצפון, כאיש שירות הביטחון במשך הרבה מאוד שנים. מה אתה מעריך שקורה שם בינינו לבין החיזבאללה בימים אלו?
אני לא בטוח שצריך להסתכל על זה מנקודת מבט של המתיחות. צריך להסתכל על זה קודם כל מכך שמדינת ישראל עשתה פעולה. חיסול חשוב לדעת כולנו, הייתי אומר רובנו, ואנחנו צריכים להסביר, אני אומר במרכאות, לחיזבאללה ולאיראנים, שאם הם מתכוונים לעשות איזושהי פעילות מגבול סוריה, רמת הגולן, או גבול הצפון, גבול לבנון, אנחנו ערוכים. אנחנו ערוכים, אנחנו לא ניתן חס וחלילה שהפגיעה תהיה פגיעה קשה, ואנחנו נגיב. אני חושב שיש בזה איתות ברור מאוד, וכמובן שעלייה של מפלס הרגישות. וכך אנחנו רואים שישנה עלייה מסיבית של כוחות לצפון, פריסה של כיפת ברזל, חסימות של כבישים, עירנות גוברת. כן. ובהתאם, גם מערכת השיקולים של האיראנים ושל החיזבאללה, יודעת להסתכל על זה בעין בוחנת.
אני רוצה לשאול אותך, האם מישהו יודע להעריך עד כמה צהל הפיק לקחים מלבנון השנייה? כי הרי הסיבובים בעזה עם החמאס שונים לגמרי מההתמודדות מול החיזבאללה. עד כמה אנחנו באמת יכולים לדעת האזרחים שמה שקרה ב-2006 ייראה קצת אחרת אם נידרש למשימה הזו?
זו שאלה מאוד נכבדה, והייתי אומר גם מאוד קשה וסבוכה. בדרך כלל צהל מפיק לקחים, ישנה תורה שלמה של הפקת לקחים, של לימוד מה שחייב תיקון. יחד עם זאת, בל נשלה את עצמנו, אנחנו נמצאים בעיצומה של שינוי של תפיסת הביטחון של מדינת ישראל. מכיוון שבשנים הקרובות, כך אני מקווה, אנחנו לא נהיה עדים למלחמות בין מדינות. אנחנו נלחם, לצערי, בארגוני טרור, במיליציות קשות, באסלאם רדיקלי, בדאש ובאלקאידה ובג'בהת אל-נוסרה ובחיזבאללה ובחמאס. אלה הם ארגוני טרור שאולי היתרון, אם אפשר כך להגיד, זה שהם אינם צבאות סדירים. והחיסרון הוא שהם זריזים, קטנים, אכזריים, ברוטליים, פנאטיים.
וגם באים למערכה הזו אחרי לחימה רצופה על רטוב, מה שנקרא, בסוריה.
נכון, נכון. גם, לא רק בסוריה, גם כמעט כל ארגוני הטרור שציינתי, אפילו קאידה בסיני, קאידה בסיני נלחמת במצרים. הג'בהת אל-נוסרה ואחרים נלחמים במשטר הסורי. כן. הדאעש בעיראק ובפתחת לבנון, בתימן, אין כמעט ארגון טרור שהוא גם לא ארגון פעיל. כן. אני לא מדבר רק על הרציחות, על הברודליות ועל האכזריות.
בעצם סיטואציה לא פשוטה.
בהחלט לא, בהחלט לא.
אולי בהקשר הזה נדבר קצת על הצבא שלנו, על חיילי החובה, על השכר שלהם. אני שומע על התוכנית שלכם בעניין הזה. זה חלק מהתוכנית הגדולה של שוויון בנטל, למור מי שכן משרת יקבל שכר הגון, הולם יותר?
כן, אני חושב שאתה יכול לראות את זה גם בהקשר הזה, אבל לא רק. אני רוצה להדגיש, זה בהחלט חלק מתוכנית השוויון בנטל. אנחנו מדברים על העלאת שכר משרתי החובה כבר הרבה מאוד זמן. העלינו מספר פעמים את הנושא בוועדת חוץ וביטחון ובוועדות אחרות, אבל לא נדרשנו עדיין להצעות חוק. אנחנו מדברים על כך ששכר משרתי החובה, שיהיה בדיפרנציאציה, כלומר, משרתים קרביים, חיילים קרביים יקבלו יותר מאשר תומכי לחימה, תומכי לחימה יקבלו יותר מאשר חיילים אירופיים. היינו עדים בשנים האחרונות לכמה עובדות. העובדה הראשונה היא שחמש שנים לא הועלה שכר משרתי החובה. אנחנו עדים להרבה יותר מצוקה כלכלית ולתמיכות סוציאליות שחיילים, דרך אגב, דווקא חיילים עורפיים נדרשים להם. אני לא מדבר רק על הנסיעה בנפל של ההורים, אלא החייל עצמו לא מסוגל לממן אפילו לפעמים את נסיעתו, את ארוחת הצהריים שלו או איזשהו צורך בסיסי, ואת הדברים האלה צריך לשנות. גם מגיע לאוכלוסייה הזאת שמדינת ישראל תכיר בהם. אנחנו מדברים על העלאה של עוד 700 שקלים בשלוש פעימות, אחת עם כינון הממשלה, השנייה ב-2016, יולי 2016, והשלישית בתחילת 2017.
אוקיי, נחזור אולי בהמשך לסוגיית השוויון בנטל, הפעילות העיקרית שלכם בקדנציה האחרונה, שגם הצליחה לקבל את אישור הכנסת והממשלה. אבל לפני כן תגיד לי, כשיאר לפיד מדבר על המן הרשע, למי הוא מתכוון?
אני חושב של המן הרשע במגילה.
כן, כשאנחנו לוקחים את זה לנמשל, הוא מתכוון לעצמו?
לא, חס וחלילה.
אז מה?
אדם לא מדבר על עצמו.
אין אדם משים עצמו רשע, ככה אומרים חז"ל.
נכון.
אז תסביר לי, מה הדמגוגיה הזו? מה הפירוש? החרדים ישבו גם עם המן הרשע. מה זה בא לומר?
אני לא מכיר את ההתבטאות הזאת, אני רק יכול לומר לך שללא ספק, וזה לא סוד, דפנו בממשלה הקודמת, הממשלה עדיין שמתחיינת, ואנחנו עיניהם בה, שלא תהיה ממשלה עם החרדים. אני חושב שמאז עברנו פרק פוליטי חשוב, ואנחנו לא נימנע מלשבת עם החרדים, להפך, אני חושב שגם מערכות היחסים, אני עושה כמובן הכללה, מאוד שופרו, הכרנו אחד את השני, ואני חושב שאם המחנה החרדי, ואני עושה כמובן הכללה, יסכים לשלושת התנאים, אחד זה שלא יהיה שינוי בחוקי השוויון בנטל, ושלא נגדיל את הממשלה מעל ל-18 שרים, ושאנחנו נמשיך בהחדרת לימודי הליבה גם למוסדות חרדים, לא תהיה מניעה לשבת גם עם חרדים. הרב דרי הצהיר שהייתה סולחה, גם אישית בינו לבין יאיר לפיד, שקרתה לפני מספר חודשים, ואני לא צופה שהדברים יהיו קלים, אבל אני חושב שהם אפשריים. אנחנו גם בקדנציה הקודמת לא פסלנו ולא החרמנו, אבל אני לא מכחיש שהיה מתח והיו חילוקי דעות קשים.
בוא רק נאמר שגם פסלתם וחרמתם, אבל בוא לא נתווכח על זה עכשיו, אתה תחפש ציטוטים, איכן זה נאמר ונאמר, וכולם יודעים לומר את זה.
לא פסלנו ולא החרמנו, אמרנו את דעתנו, אנחנו לא פוסלים ולא מחרימים.
השר לשעבר פרי, השאלה המשמעותית היא, אתה מה שנקרא מלח הארץ, חי כאן במדינה.
תודה רבה.
הרבה מאוד שנים. פעם ראשונה בשנתיים האחרונות שלמדת להכיר מה זה חרדים? מה קרה פה בשנתיים שלמדנו להכיר?
לא, אני דיברתי על מפלגת יש עתיד. דיברתי, מפלגת יש עתיד לא כולה זה יעקב פרי או יאיר לפיד. היו שם 19 חברות וחברי כנסת.
שעד כדי כך היו מנותקים ולא ידעו מה...
הם לא היו מנותקים. כשאתה בא, אדם צעיר, שלא נתקל במערכת ימיו הצעירה, בעידה החרדית, במנהגים, מנטליות, בדעות.
שום דבר לא התחדש בעולם החרדי בשנתיים הללו.
בוודאי, בוודאי, אני לא אמרתי, אבל כשאתה יושב במערכת כמו הכנסת, צמוד, לפעמים לילות שלמים, וישנה אינטראקציה, ואתה יושב עם האנשים האלה בוועדות, ואתה מצליח להכיר גם את הפעילות, שחלקה היא פעילות מאוד ברוכה ומאוד אינטנסיבית, וגם את הצורה שבה מתייחסים לנושאים שיש בהם חילוקי דעות, כמו נושאים של דת ומדינה. אתה לומד להכיר אחד את השני, דרך אגב, לטוב ולרע. עכשיו, אני לא מדובר רק בי, מדובר בהרבה מאוד חברי כנסת שמעולם לא היו בפוליטיקה, שגילם צעיר, ואני יכול לומר לך, אני לא אעשה כאן עוול לאף חבר כנסת חרדי, אבל יש ביניהם מן המצטיינים בפעילות פרלמנטרית.
חבל, תראה, היינו יכולים לעשות היכרות לפני שנתיים, עם אותם ח"כים צעירים, לקחת אותם לישיבות, להראות להם את ארגוני החסד החרדים, להראות להם את השכבות החלשות במגזר החרדי, איך אנשים מתאבדים כדי ללמוד תורה, גם בחרפת רעב.
כן, כן.
וזה נראה אחרת.
תראה, ייתכן, וזה רעיון טוב, כמובן, כאשר אתה מכין חברי כנסת חדשים לקדנציה שלהם, לחשוף בפניהם גם את העולם הזה, שהוא עולם חשוב וערכי, ואני מטיב להכירו, ואני חושב שהרעיון שהעלית הוא רעיון מבורך.
אוקיי, כשאתה מדבר על כך שישמרו העקרונות שלכם, לימודי ליבה והשוויון בנטל, אתם לוקחים בחשבון שתצטרכו להתפשר על דברים שהם עקרוניים למגזר החרדי?
תראה, אנחנו יודעים שיהיה ויכוח מר, ואני כבר אומר לך על מה אנחנו לא נוותר. אנחנו לא נוותר, לא נשנה את חוקי השוויון בנטל, לא נסכים. לא נסכים להקטנה של הגדלה של הממשלה, ולא נסכים להתפשר.
לשנות את היעדים של חוק השוויון בנטל?
תראה, אני לא רוצה להיכנס פה לפרטים, אבל אין...
זה הפרט הכי משמעותי בחוק.
לא, אני חושב שהפרט היותר משמעותי לחרדים, תסלח לי...
זה הסנקציות הפליליות, אבל...
נכון, זה הסנקציות הפליליות.
הם יבוטלו לא על ידי החרדים, אלא על ידי הליכוד.
אתה לא מדייק, באמת שאתה לא מדייק, ואני לא רוצה להיכנס לך לוויכוח. אבל אני מבין שכאשר נכנסים למסע ומתן, ואם וכאשר נצטרך להיכנס למסע ומתן, אנחנו נצטרך לבחון את הדברים, אבל אמרתי, שלושת העקרונות, אני מדבר ברמת כותרות, עליהם לא נתפשר.
אוקיי, שמירת הסטטוס קוו, תחבורה ציבורית בשבת, מערכת בתי הדין, הרבנות הראשית, חוק הגיור.
אתה נוגע בנושאים שהם תחת הכותרת, לפחות אצלי, של דת ומדינה. ואין ספק שבעניינים האלה היו ועדיין יהיו חילוקי דעות. ואני אומר לך שדעתי היא שבמקומות שאתה לא פוגע בהם בציבור חרדי או דתי, ושאתה ושהוא ריכוזים של אוכלוסייה חילונית, אני לא מוציא מכלל אפשרות שאפשר להנהיג תחבורה ציבורית. אני יודע שאתה חלוק איתי. אבל אני חושב שצריך לנהוג ברגישות, אסור לפגוע בשכנך, ואם יש ספק שקל בספק, שבקלים לא צריך, אבל ישנם הרבה מאוד ריכוזים שיש בהם ריכוזים חילוניים, ואפשר בהם להניג תחבורה ציבורית על מנת להקל על אוכלוסייה שאין לה רכבים.
אוקיי, אמרת כבר לא נתווכח על זה, אנחנו חלוקים
מרחק
מזרח ומערב.
אבל אמרתי לך את הדברים ביושר.
בהחלט. תפיסת ההסתכלות שלנו על מדינה יהודית ושלכם היא קצת שונה, אבל בוא רגע נתקדם מעלה.
דווקא פה אני חלוק איתך. אני חושב שההסתכלות של, אם נקרא לזה, משני עברי המתרס, החרדי, דתי והחילוני, יש עתידי אם תרצה, על מדינה יהודית היא כמעט זהה לחלוטין. זהה לחלוטין, אפילו לא כמעט. אבל יש נושאים בתת הסעיפים שיש לנו, איך אומרים...
אתה יודע, אם אני אכנס איתך לעניין הזה ואני אשאל אותך את השאלה הכללית, במה המדינה יהודית או במה היא יהודית, אתה תתקשה
כן,
לענות.
כן. אני יודע, אני לא אתקשה, אבל אני יודע שאני אהיה חלוק ממך על מספר סעיפים.
אפילו, אתה יודע, מכירת חמץ, איזה סמל שקורה פעם בשנה, בא שר האוצר ואומר, אני...
אני אומר לך באחריות, אני אומר לך באחריות, שאין לנו בעיה עם מכירת החמץ.
לא, ברור, ברור שאין בעיה.
ולא תהיה.
ולא תהיה, אוקיי.
לא תהיה.
אתה יודע מה התחושה ברחוב החרדי כשמדברים על יש עתיד? לא מדברים על שיח של שנאה או דברים כאלה, אתה יודע, התנשאות. זאת הבעיה, אולי זה החטא הגדול ביותר, היהירות.
אני מצר על כך, אני באמת מצר על כך, כי אני מכיר את חברות וחברי הכנסת של יש עתיד, והדבר היחידי שאי אפשר להגיד עליהם זה שהם פוליטיקאים מתנשאים. הם פוליטיקאים שבאו לעשות, לשנות סדרי עדיפויות, לעבוד קשה. לא עסקנו כמעט, אני לא אומר לא בכלל, אבל לא עסקנו כמעט בפוליטיקה, ולא עסקנו בשיווק. והיום אתה צריך בחוגי הבית שאני מתרוצץ...
כלומר, משהו בחבריי. בעובדה שפתאום הופתעתם וקיבלתם 19 מנדטים, ניפח את החזה קצת יותר מדי, גרם לכם תחושה של גאווה אדירה כזו, תראה, שלא שמתם לב ימין ושמאל, וההתנסות הזו השליחה על כולם.
לא, אתה קצת, איך אומרים, תסלח לי אם אני נותן ציונים, אתה קצת מגזים. זה נכון שאנחנו במידה מסוימת הופתענו מ-19 המנדטים, ומאוד שמחנו על כך, ועוד היינו גאים על כך, ועשינו כמיטב יכולתנו על מנת למלא את השליחות. אם חטאנו, חס וחלילה, ואני לא מכחיש שיכול להיות פעמים שהיו תופעות כאלה, בחטא אי-עצמיות או יוהרה, אז אנחנו יודעים, איך אומרים, להפיק את הלקחים, ואנחנו נלך לאן שהבוחר הישראלי ישלח אותנו, ולמדנו גם אנחנו בשנתיים הללו אילו טעויות עשינו, ואני אומר לך שגם בקדנציה הבאה אנחנו נעשה טעויות, כי כשאתה עושה אתה גם טועה.
אוקיי, שאלה אחרונה, הנכד שלי והנכד שלך, אתה יודע, בעזרת השם עוד 40-50 שנה, איך תראה פה המדינה ברמה הערכית, הציונית, הדתית? אתה יודע, מדבר על הרוח, פחות על הכוח.
אני מקווה שאני לא אחזב אותך, ואני מודאג. אני מודאג. אני מודאג כי יש הרבה מאוד בתחום הערכי ובתחום הציוני, בתחום העשייה, בתחום המדיני, שיש מקום מהום לדאגה. ולכן, מבלי שחס וחלילה אני אעשה תעמולה פוליטית, אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו על מנת לשנות או להחליף את ההנהגה, כי אני חושב שמדינת ישראל זקוקה להנהגה שתשנה סדרי עדיפויות ותפעל בתחומים ותיזום מהלכים שיבטיחו עתיד טוב יותר, ערכי יותר, ציוני יותר. ואני מקווה שזה יעלה בידינו.
לא לחינם מערכת ההסברה של יש עתיד שלחו אותך לתקשורת החרדית. אתה היחיד שממרום גילך מצליח להישמע מפויס ולרדת ככה מייצים בקלילות. לא רואה את יאיר לפיד מנסח אפילו משפט אחד שאמרת ברעיון הזה בצורה שאתה ניסחת.
אתה קצת גורם לו עוול.
אני לא אקלקל. בוא נודה עליהם. אתה לא יכול להודות בזה. תן לי.
נסתפק במחוואות שאתה נותן לי.
אתה יודע, בדרך כלל מסיימים משפטים כאלה בזה שאתה אומר, אתה אמרת. אז בוא נשאיר את זה ככה. השר לשעבר יעקב פרי, תודה רבה לך. ערב טוב.
תודה, ערב טוב.
אנחנו נצא לפרסומות, אחר כך נברר מה קורה במסע ומתן בין אלי ישי למיכאל בן ארי, וגם בין היתר על הגשת הרשימות בסוף השבוע, המתח בכל המפלגות שעדיין אין בהם פריימריז, ויש כמה כאלה, עוד מעט פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
עכשיו אנחנו פונים אל כתבנו הפוליטי גואל ורקנין, שלום גואל.
ערב טוב אבי.
אחת השאלות המעניינות הערב, אלי ישי ומיכאל בן ארי, מה קורה שם?
טוב, שאלת המיליון הדולר זה אם ירוצו ביחד, התשובה הפשוטה היא תלוי במיקומים. אם אתה מדבר עם בכירים במטה של אלי ישי, הם מבחינתם אומרים בצורה הפשוטה ביותר, מיכאל בן ארי הולך לקבל אך ורק את המקום השישי, שום מקום גבוה יותר לא נמצא פה בכלל על השולחן. אין שום דיון על מקומות 3 ו-4. אתה מדבר עם אנשיו של, עם אנשי עוצמה לישראל, עוצמה יהודית, הם מבחינתם ברור מאוד שפחות ממקום 3-4, מבחינתם אין הבדל בין המקום השלישי לרביעי, כי הרי אם אין רביעי אז גם השלישי לא רלוונטי, ומשכך זה המקומים היחידים, כל השאר אין על מה לדבר, אנחנו לא ניתן לכם לקבל את הקולות שלנו, ואז תיכנסו על הגב שלנו ואנחנו נישאר בחוץ, כנראה שהם גם מבינים שמספר של שישה או שבעה מנדטים הוא לא רלוונטי בכלל מבחינתיים, מבינים שזה מספר שהוא לא ריאלי לחלוטין, ואת הדבר הזה הם רוצים למנוע מעצמם. עכשיו אומרים לי בכירים בתוך מטהו של אלי ישי אמירה מאוד פשוטה, בבחירות הקודמות אחוז החסימה עמד על 2 מנדטים, והם הבינו שייתכן שהציבור הבין, ייתכן שתהיה מיכאל בנארי את האופציה לעבור את אחוז החסימה, ואכן הוא היה כפסע מאחוז החסימה, מה שאחר כך גרם לאיזושהי מבוכה בקרב אלה שהלכו והצביעו ג' כי חששו מאיבוד קולות, ואם הם היו מצביעים לבנארי יכול להיות שהוא היה נכנס. מבחינת אנשי אלי ישי, כיום זה בכלל לא הפרשה, מדובר היום באחוז חסימה גבוה יותר, וממילא אנחנו אין לו שום סיכוי לעבור אותו, כך שוודאי שהוא לא שווה יותר מ-10 עד 15 אלף קולות.
זה גם מסביר כנראה את העובדה למה במפלגת העם איתנו עדיין לא מציגים איזשהו רשימה, יש מקומות פנויים, כי הכל תלוי בדבר אחד בשני, באותו מסע ומתן. מנהלים שם גם דיונים לא קלים על האותיות של הרשימה, גואל.
כן, יש את הנושא של האותיות של הרשימה, ודאי שחלק מהאותיות לא יכולות להתקבל, אנחנו יודעים על האות חטא שהוא רצה, שרצה אלי ישי ומהליכוד לא מאשרים, בסוף כל אות שנמצאת בשימוש של מפלגה אחרת חייבת את אישור השימוש שלה כדי שמפלגה אחרת תוכל להשתמש בו, האות חטא נמצאת בידיים של הליכוד, ובנתניהו...
האות דלת, אני מבין, גם נפסלה על ידי בלד.
האות דלת, וזה נפסל על ידי בלד, אבל זה החלק הפחות מעניין. מה שמעניין שבנתניהו, שאנחנו ראינו שגם בעיתון שלכאורה מזוהה איתו, שאלי ישי קיבל שם במה מאוד חיובית, כנראה שנתניהו מתחיל להבין שהמשחק שלו בתוך הציבוריות, בתוך הקהל השאסי, בתוך הציבור הספרדי כבר עבר את גבול הטעם הטוב, והוא מושך את הדיים אחורה, הוא לא רוצה להיות צד בעניין הזה, וממילא התשובה שמקבל אלי ישי ממי שאמון לתת לו את התשובה, אני מדבר על זה, ולקין, יריב לוין, הייתה תשובה שלילית, כנ"ל גם לגבי בלד שלא ייתנו לו שימוש באותה אות, הוא רצה במקום חי שזה יהיה יד, אבל גם זה לא עובד, וצריך לדעת שלפעמים האותיות הללו הם גם פקטור בתוך הקמפיין עצמו, לסלוגנים, לשלטי חוצות.
צריך שם קליט כזה או אחר.
שם קליט, עושים משחקים במשחקי מילים, והדבר הזה בהחלט מציב את אלי ישי באיזושהי בעיה, זה שהוא ימצא עוד זה ברור, השאלה מה עוד שהוא ימצא, והאם הוא בכלל יוכל להשתמש לו בסוף, אם לא תהיינה בעיות.
גואל וקנין כתבנו, אנחנו נסתפק בדברים הללו שלך, תודה רבה לך. כתבנו הפוליטי, אנחנו עכשיו רוצים להבין איך נמצא המסע ומתן הזה. עורך הדין איתמר בן גביר, שלום לך.
ערב טוב.
אתה ממפלגתו של דוקטור מיכאל בנארי, אולי תוכל קודם כל להתקן אותנו איך נמצא המסע ומתן, במי זה תלוי, במה זה תלוי?
תראה, אנחנו בעוצמה יהודית חושבים שהבלוק הטכני הזה הוא דבר חשוב וראוי, הוא חיבור שמייצג עשרות אם לא מאות אלפי קולות של אנשים שנאמנים לארץ ישראל ועם ישראל. אנחנו בהחלט חושבים שאליהו ישי הוא אדם ראוי, ואנחנו מקווים שבסופו של דבר המסע ומתן הזה יצלח.
אתה מדבר איתנו על בלוק טכני, כלומר ההבנה הראשונית של שתי המפלגות זה שרצים ביחד לבחירות ואחר כך איש איש ילך בדרכו.
חד משמעית, זה לטובת כולם, זה מה שכולם רוצים. תראה, אליהו ישי יודע שהוא יצטרף לממשלת נתניהו. אנחנו, הקווים האדומים שלנו בעניין ממשלת נתניהו, ידועים לכולם, ולכן בנושא הזה יש הסכמה, אגב, אני חושב מקיר לקיר, שאם יש חיבור, הוא צריך להיות במסגרת בלוק טכני, להשחרר את אליהו ישי להיות עם נתניהו, להביא את הקולות שלו לנתניהו, להשחרר אותנו, לחתור לקווים האידיאולוגיים שאנחנו נאמנים להם.
טוב, איתמר, אנחנו מיד נמשיך לנסות ולקדם את המסע ומתן הזה, ולצרף לשיחה שלנו איש מטעם מפלגת העם איתנו, ששון טרבלסי, שלום לך.
שלום וברכה וערב טוב.
ערב טוב. אני מבין קודם כל שדוקטור מיכאל בנארי נפגש עם ראש הישיבה הרב מאיר מזוז הערב, נועד בביתו?
לא, הוא לא נפגש הערב עם ראש הישיבה, כנראה שכן הייתה פגישה בין גורמים מטעם המפלגה לבין לבין מיכאל בן ארי.
כלומר, על העקרונות או על הדרך אין מחלוקת. יש בסך הכל שיח של מסע ומתן פוליטי על מיקומים, על דברים כאלה.
אתה לא מצפה שאני אספר לכל עם ישראל כרגע את נקודות המחלוקת או מה בדיוק נאמר שם בפגישה.
דווקא אני כן מצפה.
לא, אז יש בטבעם של דברים שישנם מחלוקות, יש חילוקי דעות או חילוקי תפיסות בין תנועת יחד לבין מיכאל בן ארי,
למשל
דעתו של מרן ראש הישיבה לבין מה שמשקף בן ארי ומחזיק בתפיסה האידיאולוגית התורנית, והצטרכו לראות איך מגשרים או איך עושים, גורמים לכך שמיכאל בן ארי יהיה כפוף ומחויב לדעתו של מרן ראש הישיבה.
למשל,
ברור שזה סטטוס קוו לכל קונסטלציה אפשרית, גם לבלוק טכני.
אוקיי, אתה יכול לתת לנו דוגמה אחת של חילוקי דעות או של דברים שצריך לנסות ולהגיע לעמק השווה בסוגיות העקרוניות?
אני אתן דוגמה אחת, למשל נושא העלייה להר הבית.
אוקיי.
דעתו של מרן ראש הישיבה שזה לא הדבר הנכון לעשות.
איתמר, דוקטור מיכאל בן ארי עלה פעם להר הבית?
אז אני רוצה להסביר. קודם כל צר לי לחלוק על ידידי מר טרבלסי. אני חושב שאין מחלוקת, אין מחלוקת בנושא התורני האידיאולוגי. רגע, רק תרשו לי שנייה להחליף משפט. אין שום מחלוקת כזאת. הרי כשבן ארי היה חבר כנסת, גם אנשי אגודת ישראל אמרו שהוא האצבע השישית שלנו. לא הייתה הצבעה אחת למען תורת ישראל, למען בני הישיבות שמיכאל בן ארי התנגד לה, אלא נהפוך הוא. אני זוכר את המלחמות שהוא עשה בשם הציבור החרדי נגד כל מיני גורמים, אגב גם גורמים בבית היהודי, שתקפו את הציבור החרדי בשצף קצף, ובן ארי תמיד היה שם כדי לשמור על הדברים. אני רק אעיר משהו אחד, אנחנו כמובן מאוד מאוד מכבדים ומעריכים את מרן ראש הישיבה הרב מזוז, אבל יש לנו גם את הרבנים שלנו, וזה הרב ליאור, וזה רבנים נוספים וכולם יודעים. המשמעות של בלוק טכני היא לא שיש איחוד, זה בדיוק העניין של בלוק טכני. אגב, את המתווה הזה התווה בזמנו הרבי מלובביץ', הוא זה שהיה הראשון שהטביע את הנושא הזה של בלוק טכני. הרי אין כאן איזשהו אחדות דעים, גם כשליצמן וגפני וכל מיני אנשים אחרים ביהדות
אוקיי.
התורה.
אני אגב בעניין הזה של הר הבית, רגע רבותיי, אתם כבר רצים לבלוקים טכניים, אני רוצה לצטט
לא,
דברים
ש... לא, אני לא יודע מי איתנו על בשידור.
איתמר בן גביר, עורך דין איתמר בן גביר. רגע, איתמר, רגע, הפערים פה לא כל כך גדולים, כי אני קורא מתוך האתר של ישיבת כיסא רחמים, שאלה בסוגיית הר הבית וההשתחוויה בעזרת ישראל, והרב המשיב, אני מצטט מילה במילה, מרן ראש הישיבה הגאון הרב מאיר מזוז שליטה, נקודתיים, מן הדין מותר, אבל עלולים להיכשל, צריך לדעת המידה בדיוק על פי הוראת חכם, להשתמש בעזרת ישראל בימינו נראה כמשתחווה למסגד עומר. כלומר, מן הדין מותר לעלות להר הבית, וכל העניין הוא טכני...
אין מחלוקת, סליחה, ידידי.
כן.
סליחה, ערב טוב. קודם כל, בעיקר דבריו של עורך דין גביר, איתמר בן גביר, סליחה, הוא אמר שאירוע האצבע השישית של אגודת ישראל, אף אחד לא מנע ממנו מלהתחבר אליהם. אגב, הם אמרו שהם תומכים בממשלת שמאל, ובעד החזרת שטחים, לא יודע בדיוק איך זה מסתדר, אבל בואו, לא ניגרר למקומות
של... מה אתה מדבר? אני מדבר...
מי תומך?
בואו לא נגיע למקומות, אם אתם כל כך רצויים אצל אגודת ישראל, אתה מוזמן לגשת אליהם ולחבור אליהם.
לא, אתה לא...
לא נראה לי. בכל אופן, במפלגת יחד עומד בראשה מנהיג רוחני, מרן ראש הישיבה, שלקח על כתפיו את האחריות ואת הנהגת הדור. יש לו דרך ויש לו שיטה. מי שרוצה לחבור אל השיטה של מרן ראש הישיבה מוזמן.
איתמר, אתם ניהלתם מסע ומתן עם אגודת ישראל?
אם הוא יקדע בחירות האחרונות ללפיד או לישתי, זה לא משנה.
חבל לי שצבלתי שהוא אגב בחור מצוין, אני יודע ושומע עליו.
תודה על המחווה.
אני לא תקפתי אותו, ואני גם קצת מתקשה להבין מאיפה התקיפה הזאת היא באה. אמרתי, אם ינרי היה אצבע השישית של אגודת ישראל בכל הנושא של מלחמה למען התורה ולמען ארץ ישראל ולמען יותר נכון בני הישיבות, ובנושא אבני, אני מקווה שאין בינינו מחלוקת. אני רק אומר דבר נוסף. הרי לא הפערים, אין פערים אידיאולוגיים. ושוב, גם אם יש פערים אידיאולוגיים, יש בלוק טכני. וזה בדיוק המושג של בלוק טכני. הבלוק טכני הזה יעזור לאליהו ישי לעבור, להיכנס לכנסת, לעבור את אחוז החסימה. הבלוק טכני הזה, אנחנו נראה ארבעה חברי כנסת לפחות, לדעתי אפילו הרבה יותר, אם יהיה חיבור. הסקר האחרון מלמד על במקרה שעוצמה, יחד עם התנועה של אלי ישי מתחברת,
לא, שבעה מנדטים. התנועה
שבעה מנדטים. אני רק אומר לידידי היקר משהו אחד. תראה, אנחנו לא באים להתנצח. כולם יודעים מי אנחנו, מה אנחנו, מה אנחנו שווים, מה המלחמה שלנו, את הנאמנות שלנו לעם ישראל וארץ ישראל. בגלל זה הקשר הכל כך נפלא של ברוך מרזל ושל בן ארי עם הרב מראש הישיבה הרב מזוז. אבל אנחנו לא באים להתאחד עם אלי ישי. אנחנו באים כבלוק טכני, כמשהו שמייצג. כולם יודעים מי אנחנו, מה אנחנו עושים, את הנאמנות שלנו לתורת ישראל, לא צריך לפרט עליה, ואני מקווה שבסופו של דבר יהיה בלוק טכני, כי אחרת אני חושש שאלי ישי לא יעבור את אחוז החסימה.
אוקיי, דיברנו קודם על הר הבית, רק ששון, אם תוכל שוב,
שלא יצא בלבול. חשוב לי גם מה שאתה אמרת קודם, ברשותך.
כן, תסביר את העניין ההלכתי, כי זה דבר משמעותי.
בנקודה הלכתית, בדעת מרן ראש הישיבה, אף אחד לא חולק שישנן מקומות בהר הבית, ישנן מקומות בהר הבית שהעלייה אליהם היא מותרת. השאלה היא מה הם אותם מקומות. כמו שהרב שמה מציין, שהסיכוי להיכשל גבוה מהסיכוי...
כלומר, מי ששואל חכם, כמו שהרב כותב, שצריך...
הרי אין לו לא בכך, זה לא שהרב לא המציא את ההיסטוריה.
לא, בסדר, לא, רגע. ששון טרבלסי, יש מחלוקת אדירה, אבל בוא נעזוב רגע את המחלוקת, מעניין אותנו דעת ראש הישיבה בעניין הזה.
אין מחלוקת בעובדה שיש מקומות שמותרים בשהייה בהר הבית.
נכון, על זה מחלוקת.
אחד המקומות האלה.
נכון.
ועל זה אומר ראש הישיבה, למה להיכנס למחלוקת? עזוב, למה זה כל כך נחוץ לעלות לשם? מה יקרה? יבוא המשיח כשתעלה, מה יקרה?
אוקיי, כלומר, אבל אם שואלים מומחה, כמו שכותב כאן ראש הישיבה, הוראת חכם, שמכיר את המקומות, מן הדין אין בעיה לעלות לשם.
מדברים על הדין, לא על המעשה.
אוקיי, כלומר, הלכה למעשה, עולים או לא עולים?
הלכה ואין מורים כן, בדיוק.
כלומר, למעשה, מי שעולה היום להר הבית, וחושב שהוא עולה למקומות המותרים...
קרוב להיכשל.
אוקיי, אז על זה ראש הישיבה לא אומר שהוא עושה מעשה איסור, אלא אומר, אין סיכוי שתצליח לדעת איפה המקומות המותרים.
בסדר, בשפה שלך, כן.
לא, זה מאוד משמעותי, יש, אתה יודע, הרבה מאוד מגדולי ישראל אומרים שיש איסור גורף לעלות ולהתקרב להר הבית, גם בימינו, וגם מי שיודע את המקומות ולא יודע את המקומות, ואנחנו טמאים וכולי, אני לא צריך להסגיר את ההיסטוריה בעניין הזה של...
אני לא... אתה שואל אותי בהתייחס למה שאלה, שאלה שבמקרה אני מכיר אותה בעניין של...
כן, 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 לכן אני שואל, זו נקודה מאוד חשובה.
בדעת מרן ראש הישיבה, אז אני אמרתי מה דעתו של מרן ראש הישיבה, כי במקרה את הנקודה הזו אני פעם ביררתי בעצמי, לא שרציתי לעלות.
אוקיי,
בואו נ... ובהתייחס לדבריו של ידידי, אז ככה, כמובן שבלוק טכני או כל חבירה אפשרית היא על בסיס עקרונות משותפים וקיימים רבים כאלה בין המפלגות, כן? עדיין ישנן נקודות מחלוקת שיצטרכו להיות מבוררות, וכשדעתו של ראש הישיבה תהיה העליונה בעניין. ברור שללא מרות ראש הישיבה לא תהיה חבירה, גם בבלוק טכני. לא לצייר את זה שהם שם ואנחנו כאן ואנחנו הולכים בשביל לעזור לו לקפוץ קדימה, זה לא ככה.
Okay, כלומר, הוויכוח זה לא על הדברים הטכניים בכלל, איזה מיקום יהיה מיכאל בן ארי ברשימה, אלא הוויכוח קודם כל פה הוא על עקרונות, ושם עדיין אין הסכמות.
לא אמרתי את זה, גם בזה יש ויכוח.
אני לא מצליח להבין אם תוכל.
אבי, אל תה, אני לא מזלזל באינטליגנציה שלך.
אני אעזור לכם.
תעזור לנו, איתמר, תעזור לנו.
אני קצת מצוי. תראו, בוא, קודם כל, באמת, אין כאן עניין אידיאולוגי. אין כאן ויכוח אידיאולוגי. אני לא יודע כמה אמר טרבלסי מצוי בפרטי המסע ומתן, כנראה שלא. אבל אין כאן ויכוח אידיאולוגי. אנחנו בוודאי מעריכים, מוקירים, גדול דור כמו הרב מזוז. יכול להיות, אגב, שסון טרבלסי מתבלבל עם חבריי בבית היהודי. אנחנו לא בבית היהודי. אנחנו היינו תמיד נגד הבית היהודי. תמיד היינו להגנת הציבור החרדי נגד הבית היהודי. ויתרנו על מקום בטוח בבית היהודי, כי דוקטור בן ארי הוא קודם כל בן תורה. הוויכוח הוא כן, לפי לפחות מה שאפשר לפרסם, כי האנשים של הצד השני פרסמו את זה. כן, דיברו על איזשהו מקום שהוא מאוד מאוד לא ריאלי, ורצו להכניס לו את מיכאל בן ארי למקום הזה. אנחנו לא שם ודאי.
מקום שביעי.
הסקר, שביעי, שישי, אנחנו בוודאי לא שם. כולם יודעים מה אנחנו יכולים להביא למפלגה של אלי ישי. כולם יודעים איזה כוח אנחנו יכולים. מן הדין האמת שהיינו מקבלים את המקום השני, הרביעי, אבל אנחנו אנשים שבאמת האידיאולוגיה מעניינת אותם. ולכן התנאי שלנו כרגע זה מקום ריאלי, זאת אומרת שלישי או רביעי במפלגתו של...
גם אם זה יהיה מועמד איתמר, רגע, לא, אבל גם אם זה יהיה מועמד שלא קוראים לו מיכאל בן ארי, אלא למשל יונתן יוסף,
זה ירד מהפרק, כי לפי כל הסקרים בן ארי הוא היחיד שיכול להביא עשרות אלפי קולות. אגב, אני מאוד אשמח לראות ברשימה הזאת אחר כך גם את ידידי ברוך מרזל, גם לדעתי הוא יכול להביא עשרות אלפי קולות. אני רק אומר לך משהו אחד לסיכום בנושא הבלוק טכני. בלוק טכני זה דבר שכולם עושים אותו היום בגלל הנושא של אחוז החסימה הכל כך גבוה. כולם עושים את זה, עושים את זה בבית היהודי ותקומה, עושים את זה אפילו הערבים. אתה רואה את הערבים, את חדש ואת חנין זועבי ואת כולם מתאחדים. אם הם מתאחדים, אין שום סיבה שאנחנו למען השלום, למען האחדות, למען התורה, למען ארץ ישראל, כדי שלא נאבד עשרות אלפי קולות וריצה מיותרת לבד של אדם כזה או אחר, כמו אלי ישי, אין שום סיבה שאנחנו לא נתאחד, נשלב ידיים, נשלב זרועות, למען תורת ישראל.
אוקיי. ששון טרבלסי, אתה שומע את האמירה, את המילים, את הרצון להתחבר, מה, ככה תעדפו אותם אחורה?
הוא מדבר בפתוס חזק, מתאים לו להיות עורך דין, יכול להיות שאני גם אזכור את שירותיו בהמשך, אבל...
כדאי לך.
לא, לא, אני סתם צוחק. אני רוצה לומר,
קודם כל, לך תעביר צמיגים ליד הר הבית, תיידה כמה אבנים לערבים, ואוטומטית הוא יהיה עורך דין שלך.
רבותיי, גם לקוחות חרדים, אין מקום במשרד, זה בסדר.
מה, יש כל כך הרבה בימין הקיצוני שעצורים בימים אלו, איתמר.
תתפלא, אבל גם הרבה חרדים נוערים כאן למשרד, זה בסדר, אני לא מייצג כאן שימין קיצוני.
טוב, אני סיימתי תואר במשפטים, אני אעשה אצלך התמחות, עזוב. אני רוצה לומר,
כן, משפט אחרון, אנחנו לסיכום.
חבירה עושים עם גורמים שהם מקורבים בתפיסה ובדעות, יש חילוקי דעות של מסוימות, ובהם ראש הישיבה יכריע. חשוב מאוד להדגיש את הפרט הזה, וזה עיקר המשא ומתן, דעתו של ראש הישיבה בנקודות שבמחלוקת.
טוב, אני מודה לשניכם, ששון טרבלסי, מפלגת עם איתנו, ועורך הדין איתמר בן גביר מעוצמה יהודית. תודה רבה. ערב טוב. אנחנו רוצים לסכם את הסוגיה הזו מיד, על עוד פרטים בתוך המסע ומתן הזה, אבל זה יהיה מיד אחרי הפרסומות, אז תישארו איתנו.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
אנחנו שווים לשידור, שוב כתבנו גואל ועקנין, דיברנו לפני האימות הזה ששמעת קודם, או הדיון, לא הייתי קורא לזה אימות, יש לך תובנות אחריו?
כן, קודם כל אני כן הייתי קורא לזה אימות, וזה דבר שהוא קצת בלתי מסתדר. אם אתה נמצא במסע ומתן מול קבוצה מסוימת, אתה לא יכול להתאמת מולם בשידור. האימות הזה בשידור לדעתי הוא לא טוב, כי בסוף יש הרבה מעבר לפרטים הקטנים שמאוד מחברים בין אלי ישי שמדבר היום מאוד ימין, מאוד ימין אפילו ימין על סלש הימין הקיצוני, הוא הולך לכיוונים האלה, הוא הקים את המפלגה שלו לטענתו כדי למנוע את אוסלו ג', החבירה הראשונה שלו הייתה ליוני שדבון ולאחר מכן למישהו מהמכינות הקדם צבאיות, אז כך שבאמת יש הרבה מחבר מאשר מפריד בין שתי הקבוצות הללו, ולכן היה פה אימות שזה אימות שאינו במקומו, אבל אנחנו צריכים לגוע בנקודה אחרת, צריכים לגוע במפת האינטרסים פה. כרגע החיבור פה, אם הוא ייפול או ימשיך הלאה, זה הכל פה שאלה של אינטרסים. ישנו אינטרס אחד ברור של יוני שטבון.
אז בוא נדבר רגע על יוני שטבון, כי לפחות לפי השמועות, מי שהיה אמור להיות החוט המקשר עם מיכאל בן-ארי, אולי עושה פעולות אחרות.
כן, יוני שטבון מבחינתו הוא זה שאמור לספר לכולם, והוא זה שגם שאמר את הדברים הללו. אני מבין מאחוריי, יש מאחוריי לא מעט אנשים מהציבור הדתי-לאומי, הם גם מבינים שהכוח, שמרכז הכוח של המפלגה שלהם זה אנשי הציונות הדתית, והוא טוען שהוא מביא סקטורים רחבים, קהלים רחבים לתוך החבירה הזאת, לתוך המפלגה הזאת. מבחינתו הם מביאים את מיכאל בן-ארי, לכאורה זה מאפיל עליו, יש לו אינטרס ברור שהדבר הזה לא יצא לפועל, וגם אם יצא לפועל, המספרים שיקבלו, המיקומים שיקבלו אנשי עוצמה יהודית, מיכאל בן-ארי, זה יהיה המקום השישי, והם מדברים על כך שהם גם מוכנים לתת גם את המקום השמיני, okay. אבל כולם מבינים כמה זה ריאלי, כמה זה לא ריאלי.
גול, בוא נתקדם ברשותך לסוגיית הרבנים החרדלים, כפי שמוגדרים. הם אומרים שהאכזבה שלהם מהבית היהודי קיימת, אבל ללא ייחוד, הם חוששים מבריחת קולות שלא יעברו את אחוז החסימה.
זהו, פה ישנה איזושהי אמירה מאוד מעניינת. מצד אחד, הבית היהודי, בגלל שרצה לקבל קהלים אחרים, וגם קהלים חילוניים, אז ממילא הוא הפך לליברלי יותר, נקרא לזה אפילו ליכוד 2, הם רואים את עצמם כמפלגת שלטון, ומפלגת שלטון לא יכולה לדאוג לקהלים מצומצמים, הראייה היא רחבה יותר, ולכן הם טוענים שהם כן רוצים ללכת באיזשהו... הם לוחצים על אלי ישי להגיע לחבירה גם במיקום ריאלי של מיכאל בן ארי, אחרת הם לא יביעו תמיכה בקום ועשה. מבחינתם, אם לא תהיה חבירה עם עוצמה יהודית על פי מה שזה נראה היום, למרות שאלי ישי והמפלגה מנפנפים בשלושה מתוך חמש תזכירים של סוף השבוע, כך בכל אופן הם אומרים לי היום שהם כן עוברים את אחוז החסימה, הם טוענים אותם רבנים, לא תעברו את אחוז החסימה, אנחנו לא נלך איתכם למצב של התאבדות.
גול וקנין, נסתפק בדברים הללו, תודה רבה לך גואל. עכשיו אנחנו פונים אל ישי כהן, כיכר השבת, שלום ישי.
ערב טוב, אבי.
אגב, בהמשך לדיון הקודם, אתה יודע על שמות שמנהלים איתם מסע ומתן על הצטרפות למפלגת העם איתנו?
אני יכול להגיד לך לדיון הקודם, שתוך כדי שידור אצלך קיבלנו דרוכים מהנשר של אלי ישי, שאומרים לנו שבן ארי סוחט אותנו כשהוא רוצה את המקום הרביעי ולא השישי, מנגד אתה שומע את בן ארי שאומר מראש דיברנו על המקום הרביעי, כך שהוורט בין השניים כבר נכשל.
אתה לא רואה את זה צובר איזשהו
תאוצה. לא, יכול להיות שיהיו ירוסים דיוורט, כי בשלב
עבור... בוא נעבור לשעס, אתם חושפים היום, או מביאים, יותר נכון, ראיון עם הרבנית עדינה בר שלום, אחרי שבעבר השתמשו בציטוטים והקלטות שלה נגד אריה דרעי, עכשיו היא מול המצלמה מתבטא נגד אלי ישי.
נכון, היום אנחנו מביאים דברים של הרבנית עדינה בר שלום, שאומרת לאתר ממה, והיא אומרת דברים קשים נגד אלי ישי. מי שמסתובב ברחובות היום בירושלים, בבני ברק, באזורים של הציבור החרדי במיוחד, רואה את הסלוגן של אלי ישי על הסיסמת הבחירות שלו על האוטובוסים, בכל ביתי נאמנו. היא מתייחסת לכך ביתו של הרב עובדיה, הרבנית עדינה בר שלום, והיא אומרת, אבא אכן חיבב אותו מאוד, ואבא הדגיש בכל ביתי נאמן הוא כשהוא היה נאמן לאבא. מה שהוא עשה עכשיו זה חוסר נאמנות, זה לא ציון שאני נותנת, אבל אדם שרוצה להיות נאמן לכל השנים, מבטא לפעמים את דעתו, את ההגו שלו, בשביל להישאר נאמן לדרך, הדרך שלו מובנת לי, אני מתכוונת מצד האגו, אומרת עדינה בר שלום, אבל אני לא מקבלת אותה מצד זה שהוא היה צריך להמשיך לכבד את אבא, זו חוכמה מאוד קטנה לכבד את אבא, בתפקיד היושב ראש, אלו דברים חריפים וקשים מאוד שאומרת היום הרבנית עדינה בר שלום, ביתו של מרן הרב עובדיה יוסף נגד יושב ראש מפלגת ביחד, חבר הכנסת אליהו ישי.
אוקיי, אלו עם הדברים, ישי כהן, כיכר השבת, תודה לך. עכשיו אל פרשננו מני גרה. מני? אוקיי, מיד אנחנו נצרף את מני גרה לשיחה הזו, כדי לשמוע מה קורה בבני תורה. בסוגיית יהושע פולק, אנחנו שומעים שהרב יהושע פולק, כך לפחות גורמים בשערי חסד, אומרים שהוא לא מייצג אותם, ואת הדברים הללו יביא מיד כתבנו פרשננו מני גרה. גם בין היתר נדבר על הרכב רשימת שס לקראת הגשת הרשימות. אוקיי, טוב, מני יצטרף אלינו בהמשך, פונים אל כתבנו קובי פינקלר, שלום קובי.
שלום, ערב טוב גם לך.
גם היום אנחנו שומעים שוב על העלאה והורדה של הכוננות בצפון בצל המתיחות עם החיזבאללה על הגבול.
נכון, וזאת הסיבה שאנחנו מדברים הערב הזה, כי אחרת בימים רגילים, כפי שדיברתי איתך גם השבוע שעבר, לא היינו שומעים את הדברים הללו. עובדה שקבוצת מחבלים או חמושים מסתובבת כחצי קילומטר, 600 מטר מגדר המערכת באזור עמים, סמוך מאוד לאזור שבו הייתה הכוננות בשבוע שעבר ביום חמישי. גם כאן צהל סוגר את הכבישים, לא נותן לאזרחים לשוב לבתיהם, מורה לתושבים להסתגר בבתיהם, אבל כאן זה נגמר כעבור 20 דקות, כאשר בצהל מבינים שלא מדובר פה בחוליית מחבלים, אלא סתם בקבוצה ששואה מעבר לגדר, ולכן מיד מוסרים את הכוננות. הדריכות, הצבא שמקובץ, נמשכים גם בשעה הזו.
אוקיי, בגזרת יהודה ושומרון, אנחנו שומעים על המשך לצערנו, אפשר לקרוא לזה השגרה, של ידועי אבנים, בקבוקי תברה, גם במהלך אתמול והיום, אבל ברוך השם אין נפגעים או נזק. אגב, אתה מכיר את הסיפור של אותו שומר בשער?
כן, במחמש.
במחמש. יש לנו איזשהו פנייה מהמשטרה או תגובה מהמשטרה?
כן, גם המשטרה וגם הצבא וגם שירות הביטחון הכללי, כולם מדברים על כך שבשל המתח הגבוה, כל תנועה חשודה וכל אימת שמישהו לא נוהג שם לפי ההוראות, אזי כמובן הפעילות נדרשת לביטחון של התושבים, לביטחון של אותו מאבטח שהיה בשער. ברגע שמגיע אליו מישהו שלא מזדהה ונוסע במהירות גבוהה מן המותר, הוא לא עושה במהירות מיוחדת, אבל גבוהה מן המותר, מגיע לשער שם, נדרש לדבר עם השומר או להציג את עצמו, ומי שלא עושה זאת, אז כמובן נמשכים כל הפעולות, נמשכות כל הפעולות הנוספות. זה חלק מן המתח. תשמע, ברגע שבאזור בנימין, באזור יהודה, באזור שומרון, כל הזמן, כפי שפתחת ואמרת, יש ניסיונות להתקיפה, יש אירועים של בקבוקי תבערה, היום בכניסה לביתר עילית, בקבוק תבערה שמושלך על מכונית, חסדי שמיים גדולים, כאן שהיינו מדברים הערב הזה בצורה אחרת לחלוטין, ולכן המתח הזה, גם באזור מחמש, כן, הסיפור הזה ייבדק, אבל זה חלק מן הריטואל שקורה בתחומי יהודה ושומרון, בשבועות, בחודשים, ובעיקר בימים האחרונים.
קובי פינקלר, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
מודה לך, ושערב טוב ושקט.
ערב טוב, הרבה מאוד שקט, ואנחנו לקראת סיום השעה הזו, נאמר לכם שבשעה הבאה נעסוק בין היתר בקמפיינים, גם של ש"ס, גם של יהדות התורה, עם בעלי המשרדים הגדולים במגזר החרדי, לאן הקמפיינים הללו הולכים ועד כמה הם בכלל משפיעים בתוככי הציבור שלנו, על הנאום הצפוי של ראש הממשלה לפני הבחירות, ההתקפות מבית וגם מארצות הברית, אובמה מסרב לפגוש את נתניהו, ובתוך העניינים שלנו עדיין לא דיברנו על הרכב הרשימה של ש"ס, לפחות מה שידוע בשלב זה, על כך מני גרה בהרחבה בפתח השעה הבאה. תודה לצוות שלנו, לאסתי פלד העורכת, לסגי פרל מוטר על הביצוע הטכני. אנחנו חותמים את השעה הזו, אתם תשובו ותהיו איתנו אם ירצה השם מיד אחרי חדשות השעה 8. ערב טוב לכם.
מיד נשוב. עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב ושלום וערב טוב לכם, השעה השנייה המהדורה המרכזית כאן בכל חי. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני סגי פרל מוטר, כאן אבי ממרן. אנחנו עוד מעט נעסוק בהרחבה בסוגיית הופעתו של ראש הממשלה בפני הקונגרס האמריקני, המתקפות אליהן ראש הממשלה נחשף בימים האחרונים, סופג אש גם מהתקשורת הישראלית, כמובן מראשי המפלגות שמנצלים את ערב הבחירות כדי להלום בראש הממשלה, אבל עכשיו אפילו עיתונאים פרו-ישראלים בארצות הברית ורשתות תקשורת טוענות שנתניהו משתמש בבמת הקונגרס לצרכי תעמולת בחירות. נדבר על זה עוד מעט, אבל לפני כן עוד הרבה מאוד עניינים שקשורים אלינו כאן, לפוליטיקה הפנימית שלנו לקראת הגשת הרשימות ביום חמישי הקרוב. שווים אליך פרשננו מני גרה, שלום מני.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אז בוא נפתח קודם כל בסוגיה של ש"ס, עליה לא דיברנו בשעה הקודמת, הבנו פחות או יותר איך נמצא המסע ומתן בין אלי ישי לבין ארי, תחושה שזה לא מתקדם טוב בשעות הקרובות. באשר לש"ס, אנחנו זוכרים התחייבות של אריה דרי לחברי הכנסת של ש"ס שהם יישארו במפלגה.
כך לפחות על פי טענת חברי הכנסת שטענו, לפחות חלקם יצאו עם הדברים החוצה ואמרו דרי הבטיח שאנחנו נישאר. השאלה אם הוא הבטיח באיזה מיקום הם יהיו, מה שעוד צריך לזכור שבש"ס התפנו שתי מקומות, מקום 2 ומקום 3, אלי ישי ועטיאס שניהם לא נמצאים, ופה מתחיל הבלגן הגדול שבימים האלה מתנהל מאחורי הקלעים ומהרחק מעיני העיתונאים והציבור של מה יקרה בדיוק. האם מקפיצים לקדמת הרשימה שניים חדשים, איזה שהם כוכבים חדשים, או שמה את הנוכחים, את חברי כנסת הנוכחים, אותם מציבים דווקא, כלומר מקדמים את הרשימה כולה למעלה, אולי עם שינוי בודד או שניים ככה במיקום, אבל בפועל הנוכחים יישארו, ורק בהמשך הרשימה ישבצו שניים חדשים. זה למעשה הדברים שככה נמצאים על סדר היום, והקלפים כולם נמצאים בידיו של איש אחד בלבד. נכון, עכשיו אריה דרי, אף אחד לא יודע לאיפה הדברים הולכים. אני חושב שאפילו שתי השמות שהוזכרו של שני האישים, אריאל בוסו ומשה שימוני, אפילו הם לא ברור להם במדויק האם הם אכן בסופו של דבר יוצבו, וגם אם כן באיזה מיקום הם יהיו.
אוקיי, מני, בוא נעבור ברשותך לסוגיית בני תורה, שגם שם שומרים על הקלפים מחוסים, ומאוד קשה להבין מה הם יעשו עוד חודש ומשהו בבחירות. יש דיווח על פגישה של הרב יהושע פולק עם אלי ישי?
אז ככה, צריך להבין, בבני תורה, כמובן בלי להשוות, אבל גם שם מי שאחראי בידיו זה מרן הרב אוירבך, אך ורק בידיו, כל הדיבורים, כל מה שאנחנו שומעים, גם אם זה אפשטיין, וגם אם זה יהושע פולק, וגם אם זה דובר כזה או דובר אחר, הכל על דעת עצמם, אין איזושהי הכוונה, אין איזשהו כיוון, ואף אחד לא נשלח בידי מרן הרב אוירבך, או בידי מי שמשמש כנציגו היחיד שרשאי לתת הוראות בשמו, שזה הרב פטרוב. כלומר, אין שום דבר, אין שום הוראה, מלבד הביטול של אותו התכנסות של בני תורה שאמורים היו לקיים התכנסות של המפלגה בחפץ חיים, ואז מרן הרב אוירבך ביטל את ההתכנסות הזו, חוץ מזה אין כלום. אבל לא רק אין כלום, יהושע פולק, שאותו אנחנו שומעים לאחרונה, מתבטא כאן ומתבטא שם בשם בני תורה, בימים האחרונים מקבל כתף מאוד מאוד קרה, ויכול להיות שהכתף הזו היא זו שמביאה אותו כן להשתתף בהתכנסות של אגודת ישראל באולמי נאות ירושלים בבני ברק. במה דברים אמורים? ישוע פולק, מעבר להתבטאויות השונות שלו בתקשורת, גם הולך לכפר חבד. אוי אוי אוי, עושה את העבירה הגרועה מאוד, והולך לנחם את בניו של הרב אשכנזי. זכרנו שבוע שלם של מתקפות בפלס על גפני ועל דגל התורה, הדברים החריפים ביותר, על האבון החמור הזה שגפני הלך שם לנחם, וכבר דיברנו בהרחבה, הרעיון של גפני ביום חמישי שעורר גלים רבים כאן אצלך במעדורה. אבל גם פולק עשה את זה, אז הנה, אז איפה... מה יאמרו על זובי הקיר בהקשר הזה? אז פולק,
כמובן אומרים, הוא לא נציג רשמי ולא...
בני תורה לא מייצג אותנו, הוא לא מייצג את בני תורה, ולכן יהיה מעניין מאוד לשמוע בהקשר הזה מה הם יאמרו, מה יאמר פולק, או מה יאמרו הגורמים הרשמיים של בני תורה.
אוקיי, אגב, ננסה להביא תגובה שלו בהמשך לעניין הזה, וכהקדמה לקראת השיחה הבאה שלנו כאן, מני, הקמפיינים במפלגות החרדיות, אנחנו רואים היום את ש"ס עולה בקמפיין סוף סוף, המהפכה חוזרת, זה הסלוגן, השקופים אנחנו רואים הרבה, יהדות התורה עושה את זה בדרך כלל ככה שבועיים שלושה לפני הבחירות עם הסיסמאות הידועות.
אז ככה, לגבי ש"ס, קודם כל יש כמה אפיקים לקמפיין, יש את הקמפיין של הסרטונים הוויראליים שעושה ספי שקד, ויש איזה קמפיין שמבטא את השקופים ואת הקריצה למעמד הביניים, יש קמפיין לציבור החרדי של אני נאמן למרן וגם אני שקוף, מי שהיה בנתיבות בהילולה של הבבא סאלי ראה כבר את הסטיקרים וראה כבר את הדברים האלה, כלומר השימוש באלמנט של המילה נאמן, שאלי ישי משתמש באלמנט של המילה הזאת שהוא הנאמן של מרן הרב עובדיה, אז המילה הזו משמשת גם בקמפיין הזה של ש"ס. יהדות התורה, מה שכן, יש כן התקדמות, וזה מינוי של ארבעה אנשים למטה ההסברה. ארבעה אנשים שמייצגים את שלושת היומונים של יהדות התורה, כלומר המודיע מנחם גשייד, המבשר, אברהם רכצ'פר, מנהל התוכן של המבשר, שזה אגב ליוק מאוד, מאוד מפתיע, וליוק גם שראוי לשבחים, כי רכצ'פר הציג הרבה הישגים במהלך הקמפיינים האחרונים שהוא ניהל ברמה האישית והפרטית, ומטעם דגל התורה, כלומר יתד נאמן, אריה זיסמן, ושוב אדם חדש, אברהם מרוזנטל, בוגר משפחה, גם כן ליוק מאוד מוצלח. המטה ההסברה הזה כבר השבוע יקבל פרזנטציות מארבעה משרדי פרסום עם כיוון מסוים לקמפיין של יהדות התורה, ובאופן מפתיע בולטון פוטנציאל של בריסק, לא נמצאים ברשימת אלו שיציגו פרזנטציות ליהדות התורה, האם הם לא לוקחים הפעם את הקמפיין, האם נמאס להם מהעימותים הכרוכים והקשורים בעניין הזה, אנחנו זוכים בפעם שעברה כמה מאמץ היה סביב הסיפור הזה, אינני יודע, מוקדם לומר.
ואלו כאמור המינויים אני רק ביום שישי האחרון, נכון, חדשות טריות של המינויים הללו בתוך יהדות התורה לקראת הקמפיין, ואנחנו עוד נרחיב בעניין הזה בימים הבאים. מני גרה, פרשננו, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב, עכשיו שניים איתנו על הקו, אברהם בריסק, בולטון, שלום וערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
יגאל רווח, חפיקים, שלום גם לך.
ערב טוב ומבורך.
אוקיי, אנחנו את השיחה הזו נקדיש לקמפיין, קמפיין הפרסום של בחירות בתוך הציבור החרדי ולא החוצה. זאת נקודה מאוד משמעותית. אני רוצה לפתוח איתך, אברהם בריסק, הרי אם אנחנו מדברים על ציבור חרדי שמצביע למפלגות חרדיות, מה עושה הקמפיין? הרי אנשים שומעים לרבנים שלהם, ובזה נגמר העניין. מי שמצביע, מצביע, ומי שלא, לא שומע לדעתם של גדולי הדור, ויושב בבית. אלפי מודעות וסיסמאות לא יוציאו אותו החוצה.
צריך לזכור שכדי ללכת לבחירות מדינת ישראל במגזר החרדי, צריך את האישור של הרבנים. הקמפיין הראשון הוא בעצם להביא את הקול קורא של כבוד קדושת הרבנים, לבוא וללכת לקלפי, ומה שאנחנו שהם כותבים בדרך כלל, לפעול ולהפעיל. כי האישור להשתתף בכנסת, בבחירות לכנסת, ולהיות מועמדים, זה הכל על ידי אישור הרבנים. וזה הקמפיין הראשון והכי חשוב.
אוקיי. יגאל, בש"ס המשימה לא כל כך קלה כמו ביהדות התורה בעניין הזה.
אני חושב שלקח לנו לפחות איזה חודש וחצי כמקדמה למה שאומרת יהדות התורה, לייצב את הצד של כל הרבנים בצורה מאוד מאוד ברורה מאחורי ש"ס, וזה מה שאנחנו רואים באמת בשבוע האחרון. הכל קורה בעצם נעשה במשך חודש פלוס רק על תפיסת הכל קורה הזה, לדעת איפה באמת הרבנים נמצאים ואיפה דורשה ודורשה, ואנחנו רואים היום שינוי עוצמתי גם בסקרים האחרונים הפנימיים שלנו, אגב, של יהדות חרדית ספרדית שמתגייסת ומבינה, וחל שינוי מעוצם, אני חושב, בהבנה שבאה ואומרת, אם אנחנו רוצים לשמור את הבית שלנו, אגב, לא דווקא שם כבית, אלא בית כבית שלנו, אז אין ספק שצריכים ללכת ולגור כוחות סביב ש"ס, וזאת היציבות, אגב, שמשפיעה על הסקרים בימים האחרונים, יותר מאשר מגיעה מהשוק הכללי, היא מגיעה בעצם מהשוק החרדי, שהוא מתייצב ועולה וחוזר חזרה ללקוח שלו.
אברהם, כצופה מן הצד על מה שקורה בש"ס, עד כמה אפשר לבדל את הקמפיין שאנחנו מגדירים אותו השקופים, שנועד להביא הרבה מאוד קולות שהם לא מהציבור החרדי, אנשים שמרגישים שלא סופרים אותם או שלא רואים אותם ובעצם שקופים, זה פוגע בקמפיין פנים חרדי או שאין קשר?
לעולם, למי מיועדת השאלה?
את אברהם, אני שואל את אברהם בריסק.
בבקשה, כן.
צריך לזכור לש"ס, יש מאגר תומכים פוטנציאלי בלתי נדלה. כל הלא אשכנזים שהיו בלוויה של הרב עובדיה, של מרן הרב עובדיה, שזה כמיליון איש, הם פוטנציאליים. ש"ס קיבלה סך הכל מתוכם 300,000 ומשהו. לכן יש לה הרבה מאוד לעשות, גם עם הסרטונים שזה מדבר לקהל מסוים, וגם את החלטת הרבנים, שזה למה שנקרא המיינסטרים, מה שנקרא בני תורה. יש לשעת הרבה מאוד מה לעבוד, ואני לא חושב שהסקרים משקפים את התוצאה בסופו של יום.
אוקיי, מה אתה אומר רגע על העניין הזה?
אני רוצה לחדד את זה ולומר שקודם כל הקמפיין החרדי עוד לא יצא לדרך, הוא יצא קצת ככה בראשיתו, כמו שהזכרנו את נושא הרבנים, אבל לא יצא לדרך. השקופים בהחלט מדברים לקהל לא בדיוק החרדי, על אף שגם בתוך הקהל החרדי עברנו כל כך הרבה סאגות, שבעצם השקופים גם שקלנו, עם קיצוץ הקצבאות, עם כל הדברים האלו, הדברים האלו ואחרים. בעצם גם הציבור החרדי הוא איפשהו שקוף, כן? אבל לא זאת המטרה. המטרה שלנו בשקופים היא בהחלט לדבר על השוק הכללי. השוק החרדי יש לו צרכים משלו, יש לו שפה משלו, ובימים הקרובים אנחנו נראה כולנו את הקמפיין של ש"ס החרדית, איך מדברים בעצם בשפה מאוד 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 מדויקת, גם הציבור החרדי. זה שבשוליים אנחנו נושפע גם הקמפיין השקופים, זה שכרנו, כי בסוף גם אנחנו שקופים.
אוקיי, מעניין, בסדר. מילה אחרונה ליהדות התורה, אברהם, כשאנחנו מדברים על בחירת משרד פרסום, אתה לא נכלל ברשימת האנשים ש...
אנחנו הפעם לא נעשה את הקמפיין, זה פשוט שהבחירות הן בין פורים לפסח,
אוקיי. אז אתה משוחרר ככה להביע את דעתך, איך בוחרים משרד פרסום ביהדות התורה?
אני כל פעם הייתי בצד השני, לא בצד הבוחר, אלא בצד הנבחר.
כן.
כנראה בודקים את הדברים, את היכולות, וברוך השם אנחנו עשינו שתי קמפיינים ארציים. פעם אחת לשני מערכות בחירות עלינו מ5-6 מנדטים, של הראשונה שהיה ליהדות התורה 6 מנדטים, ולפעם האחרונה מ5-7 מנדטים.
כן.
אני רוצה רגע לחזור לשאלה שלך מקודם. למה צריך בעצם קמפיין כשיש רבנים?
אוקיי.
צריך להבין, הציבור החרדי, בפרט תומכי יהדות התורה, הם כל השנה מרגישים שהשלטון מתנכל אליהם. הם הולכים לקלפי בלי שום ציפייה מהשלטון, תוך ייאוש גדול. הם עושים את זה רק בגלל מצוות הרבנים. הם גם, מצד שני, הם מוכרים מאוד את פעילותם של חקים שמסור לדברים כללים, כמו שהרב ליצמן עשה עם השיניים וכל המצחה שלו במשרד הבריאות, או מה שגפני עשה בוועדת הכספים וכו' וכו', אבל הם מרגישים שהשלטון מתנכל להם, ולכן הם הולכים לדביע מה שנקרא עם אף סתום, הולכים לקלפי ועושים את המצוות הרבנים, כשמיואשים מראש. ולכן חשוב קמפיין כדי להעיר את כל ה... להעיר את המיואשים.
אוקיי, בעצם שעון מעורר כזה, לנסות להעיר את אלה שאולי חושבים כן להישאר שעננים על הגדר. אנחנו עוד נדבר עד הבחירות, עוד מוקדם מדי, כדי להבין עד כמה הקמפיינים הללו אכן אפקטיביים ומצליחים להגיע אל הקהל. זה רק הימים הראשונים שמשיקים את אותם קמפיינים החוצה. אברהם בריסק ויגאל רווח, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה וערב טוב לכם.
ערב טוב, אנחנו נצא עכשיו לפרסומות, אחר כך נעסוק בביקורו של ראש הממשלה בארצות הברית, נאום שהוא צפוי לשאת מעל דוכן הקונגרס האמריקני, וכולם באים ואומרים, נתניהו, אתה משתמש בקונגרס לצורכי תעמולת בחירות, מי זה כולם? הפוליטיקאים הישראלים, התקשורת הישראלית ברובה, התקשורת האמריקנית, נשיא ארצות הברית, גורמים בבית הלבן, ואפילו פרו-ישראלים דמוקרטיים, שכל שנה מזמינים את נתניהו בחיבוק גדול לנאום השנתי הזה שלו, אבל הפעם תוקפים אותו. אז נעסוק גם בעניין הזה עוד מעט, ומחר אולי אחת השביתות הגדולות ביותר של אגד, מסע ומתן שמתנהל ממש בשעות אלו כדי למנוע שביתה של נהגי אגד, עדכונים עוד מעט פרסומת.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית אבי ממרן.
שניים איתנו על הקו, שלדון שורר, שלום לך.
שלום, שלום.
איש המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית כאן בישראל, ומרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית, שלום גם לך.
ערב טוב.
כמובן, המפלגה הרפובליקנית בישראל. אני רוצה לשאול אותך מרק, כשאנחנו מדברים על הופעה של נתניהו שבועיים, שלושה, לא חשוב העיתוי, אבל קרוב מאוד לבחירות כאן בישראל, בפני הקונגרס האמריקני. מה זה עושה לצופה הסטנדרטי בארצות הברית כשהוא רואה את זה?
לדעתי, הצופה האמריקאי התרשם מאוד מההופעתו של ראש הממשלת ישראל, שהוא ראה מומחה בקשר לסנקציות נגד איראן, והוביל את המאבק במהלך שנים רבות, אפילו לפני שהוא עלה לראשות הממשלה, על הנושא הזה. הוא בעצם זה שהביא את העולם להטיל סנקציות, ולצערי, מיד אחרי העולם הסכים לעשות כך, הממשל אובמה התחיל לרקח ולסגת מהסיפור הזה, כדי לקבל איזשהו הסכם לא ראוי עם האיראנים על התוכנית גרעינית שלהם, והרפובליקנים בקונגרס, אחרי הנאום של הנשיא לפני כמה ימים, שהוא בעצם כמעט התעלם מהמציאות, עכשיו רוצה פשוט להגיב ולהעביר מסר לציבור האמריקאי שהם תומכים 70% לישראל על החשיבות של העניין.
אוקיי, אבל צריך לזכור שאובמה לא רוצה לפגוש את נתניהו, וגם התקשורת בארצות הברית לא כל כך אוהבת את מערכת הבחירות שהיא תתלווה כנראה מאחורי הקלעים לנאום הזה. שלדון, הדמוקרטים לא יוצאים מגדרם כדי להגן על ביבי בימים הללו.
רגע אחד, בוא נבין, לביבי הוא ראש ממשלת ישראל, אז יש לו אינטרסים כדי לשמור ולהגן על אינטרסים של ישראל, ואולי זה הסיבה שהוא הולך לשם, כדי ללמד לעם האמריקאי, וגם לכל העולם כולו, על הבעיות של האיום האיראני, ומה קורה אם איראן יהיה גרעיני, וזה איום גם לכל המערב, כולל ארה״ב, זה המסר שהוא צריך להביא. עכשיו, מה שהרפובליקאים עושים, אבל זה שעשו זה מאחורי הגב של, של אובמה, זה, מה אני יכול להגיד? זה מלוכלך, זה שלומיאלי, זה לא הדרך שצריכים להנהיג. לפי החוקה, אובמה הוא זה שמנהיג את, 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 את מדינת חוץ של ארה״ב. עכשיו, בשני דרכים, או סנקציות, או מסע מתן, או אם לא, זה לא עובד, אולי אפילו התקפה. עכשיו, אובמה רוצה לגמור את זה בצורה טובה.
דיפלומטית.
דיפלומטי במסע מתן, הוא מתן את זה לעבוד. עכשיו, איך מרק, שאף אחד לא יודע את התוכן של, של, של המסע מתן, כבר יודע שזה עסק לא טוב. אם הדיל הוא לא טוב וזה לא יביא לתוצאה, למנוע איראן גרעיני.
אבל השאלה הגדולה...
אבל לא הגענו לזה. שלדון, אנחנו לא יודעים מה יש שם.
השאלה הגדולה זה לא אם נתניהו ואובמה מתואמים בסוגיית הגרעין האיראני. השאלה היא האם עכשיו נתניהו לא מנצל את הגרעין האיראני ואת המדיניות שלו כדי לקבל עוד כמה קולות כאן בישראל. והוא עושה את זה שם בקונגרס. למה הוא לא הולך לנאום באפריל?
אני אשמע, זה שמטילים איזשהו ספק על המוטיבציה של אובמה, של נתניהו, שהוא רוצה לעשות איזשהו מעשה פוליטי, אני לא רוצה להגיב על זה. אני מאוד חושב, מקווה שזה לא הסיבה שהוא עושה, אני חושב שהוא עושה זה בסיבות מדיניות של כאן. אבל חייבים ללמד ללכת. בוא תראה, העולם, כשאחמדינג'אד אומר, אני רוצה לפצצה כדי להרוס את ישראל, אף אחד לא חשב שזה נגד החוק, זה נגד החוק של הרג עם, של ג'נסייד. אף אחד לא הגיב לזה, לא מבינים. לאמריקה לא יודעים שהאיראן הוא איום יותר גדול מבוטסואנה. לא מבינים את זה.
מרק, איך אתה מתרשם שהיחסים עכשיו עם אובמה? זה נראה שזה הולך ונהיה גרוע יותר ויותר.
תשמע, הנשיא הזה מתחילת הממשל שלו עשה כמה תרגילים של נגד המדינה שלנו. בצד אחד הוא היה לו את הנאום בקהיר ב-2009, ההתעלמות מהמרד באיראן ב-2009, כל הבושה שהוא הביא על הראש הממשלה שלנו בבית הלבן ב-2010-2011, ואחר כך כל מיני אמירות וכו', וגם של הילרי ב-2012, זה לא דבר חדש אצלו. אז אין, כנראה הוא לא כל כך אוהב אותנו. בצד שני, הוא המשיך את המדינות של ארצות הברית לתמוך בביטחון של ישראל, בכיפת הברזל וכו', וזה דבר טוב, וזה דבר שבעצם מצביע על החוזק של היחסים בין ארצות הברית וישראל. וזה מביא אותי לנקודה החשובה ביותר. לא משנה מה אם אובמה רוצה להתנהג כמו תינוק עכשיו בקשר לביקור של נתניהו בארצות הברית, שאפילו הדמוקרטים תומכים בביקור הזה. אבל בצד שני, היחסים הם חזקים. 70% מהציבור בארצות הברית תומך בישראל, היחסים הם חזקים, הם לא ייפגעו מההתנהגות של הבית הלבן בקשר או להתנהגות של הרפובליקנים בקשר לעניין הזה. אנחנו חשובים לארצות הברית, ארצות הברית חשובה לנו, ואנחנו נמשיך בדרך המסורתית בינינו להגן על אינטרסים משותפים שהם די חשובים.
אוקיי, ולסיום, שאלה אחת, אני רוצה לשאול את שניכם, ונתחיל איתך שוב שלדון. כשאנחנו מדברים על בחירות בישראל ועל התקשורת האמריקנית, היא פחות משפיעה על מה שקורה כאן בארץ, אבל בכל זאת, כאשר אנחנו רואים התקפה מתוזמנת, אולי לא, גם של התקשורת הישראלית וגם של התקשורת האמריקנית, זה עושה טוב או רע לנתניהו? מרק, שלדון, מה אתה חושב?
מה השאלה?
השאלה היא, האם כשהתקשורת האמריקנית תוקפת ראש ממשלה ישראלי, זה טוב לו או רע לו? יכול להיות שהציבור הישראלי מצביע ההפך, הוא אומר, תשמע, אם האמריקאים תוקפים את ראש הממשלה שלי, אני איתו.
בוא תבין, כפי שאמרתי קודם, לפי החוקה, זה אובמה שהוא נשיא ארצות הברית, הוא זה שמוביל והוא זה שמחליט והוא זה שמנהיג בקשר לענייני חוץ. זה שהרופוליטנים רוצים לעשות איזה משהו שזה דווקא נגדו, בצורה שהוא אמר לפני בנאום, אני אטיל וטו אם תביא את החוק הזה, ובכל זאת ממשיכים, הם עושים עימות עם הנשיא.
אבל אנחנו לא רואים את הדמוקרטים שהם...
זה הבעיה. הבעיה שאין שיתוף פעולה, והמנגנון האמריקאי, ותבין, המנגנון האמריקאי מחלק כוחות בין הקונגרס ובין הנשיא. אז המנגנון רק עובד אם כולם עובדים בשיתפות. והרפובליקאים מיד מנסים לתת סתירת לחי, וזה לא דרך לעבוד.
עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, אני צריך פשוט להזכיר למאזינים שהנשיא אובמה, אחרי התבוסה המרשימה של המפלגה שלו לפני כמה שבועות במערכת
הבחירות, זה לא מנדט.
אתה יכול להחיש את המציאות כמו הנשיא שלך, אבל זה מה שקורה. הוא איבד את הסנאט, הוא איבד את רוב המדינות, והרפובליקנים הצליחו להגיע לשיא של כל השנים בקונגרס. עכשיו, מה קורה? הציבור אומר לבית הלבן שבאמת אמר שהמדינות שלנו, עכשיו זה הנושא של הבחירות, והם סירבו לתמוך באובמה. עכשיו, שלדון אומר שהנשיא הוא אחראי למדינות חוץ, בדרך כלל זה נכון, אבל גם הקונגרס יש לו משהו להגיד על הדבר הזה. יש חילוקי סמכויות בין הזרועות, והנשיא התחיל לאיזשהו סיבה נגד כל המסורת וכל הנוהג ללכת עם התקפה אחרי התבוסה בנובמבר, והוא עכשיו באופן חד צדדי, גם בקובה, גם בסין, גם באיראן, גם בהגירה, ועכשיו גם בישראל, רוצה לנהל את הדברים ללא להתייעצות עם הקונגרס הרפובליקני. והנה התשובה הרפובליקנית, אתם רוצים להתעלם מאיתנו ולא לשתף פעולה איתנו? הנה, זה המסר שלנו. אנחנו מזמינים את האיש החשוב ביותר במאבק נגד איראן, הוא ינעום בפנינו בעוד כמה שבועות, והוא יגיד לנו וגם לציבור האמריקני מה צריך לעשות בקשר לאיראן.
ויכוח שלא יסתיים, וזה חוזר על עצמו כמעט בכל פעם שיש איזושהי התנגשות קלה בין הממשל האמריקני לבין המדיניות הישראלית, אבל נמתין לראות האם בסוף נתניהו ינעם, או שאולי יבטל את הנאום הזה, ואם הוא לא יבטל, איך יגיב אובמה אחרי שבכל זאת נתניהו יגיע לשם. עוד צפוי להיות מעניין בעניין הזה. שלדון שורר מהמפלגה הדמוקרטית כאן בישראל, ומרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל. תודה רבה לשניכם.
תודה לך, וערב
תודה
טוב.
תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב. עוד מעט נרצה לברר מה קורה בסוגיית השביתה הארצית המתוכננת בחברת אגד. נספר לכם כי יש כאוס מוחלט בתוך החברה. עובדי החברה באגד פותחים, מתכוונים לפתוח מחר בשביתת הזרה, על כך שהם מוכים על תנאי העסקה ועל יחסי ההנהלה, ויש מסע ומתן שמתנהל עכשיו עם העובדים וועד העובדים, כדי למנוע שביתה כזו גדולה שתשבית חלקים גדולים מהתחבורה הציבורית מחר. אז עוד מעט נברר מה קורה באגד. נחזור להמשך הדיון שאנחנו עוסקים בו. שלום לחברת הכנסת מרב מיכאלי.
שלום וברכה, ערב טוב.
מה רע שנתניהו מנצל כל הזדמנות, גם אם זה שבועיים שלושה לפני בחירות, כדי להגן על מדיניות ישראל בעולם ולנעום במקום כל כך חשוב כמו הקונגרס האמריקני?
אדרבה ואדרבה, אילו נתניהו היה מגן על מדיניות ישראל, זה היה דבר נהדר, אבל נתניהו פוגע בביטחון ישראל, משום שמה שהוא עושה הוא מעליב, הוא מבייש את נשיא ארצות הברית, גורם לקרע ממש מהגדולים שהיו, אם היו בכלל, בין ישראל לבת בריתה החשובה ארצות הברית, פוגע באינטרסים אסטרטגיים ביטחוניים מהמעלה הראשונה בקרע הזה. זה מה שהוא עושה, הוא מעדיף את טובתו האישית על פני ביטחון מדינת ישראל. יש, זה בעניין עצם זה שהוא הולך לנאום בקונגרס מאחורי הגב של הנשיא תוך כדי שהוא יורק לו בפרצוף.
אבל מצד
אבל
שני...
עוד סוגיה, רק okay. להגיד עוד סוגיה, okay. אפרופו המדיניות של מדינת ישראל. בוא, מה שהתפרסם, וזה שהמוסד בכלל חושב בדיוק הפוך מנתניהו לגבי מהו האינטרס של, הביטחוני של מדינת ישראל בנוגע לאיראן. זה דבר שאני שלחתי אתמול במוצאי השבת. שלחתי מכתב דחוף ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון כחברה בוועדת החוץ והביטחון. ביקשתי ממנו לקיים דיון בנושא הזה, כי חייבת להתברר האמת. אם ראש הממשלה פועל בניגוד למה שהמוסד ממליץ כאינטרס
כן,
ביטחוני של מדינת ישראל,
עם הנתונים הללו, חברת הכנסת מיכאלי, אנחנו לא נוכל להתעמת, כי לא אני ואני, אולי את, אבל בוודאי שהמאזינים לא חשופים לכל התמונה הביטחונית בנושאים כל כך רגישים. כנראה שנתניהו בכל זאת יודע דבר וחצי על האיום האיראני, לחשוד בו שמה.
אין כנראה שהוא יודע דבר וחצי על האיום האיראני. השאלה היא אם הוא עושה, אכן, קודם כל בוא נשאל את עצמנו. מאז שנתניהו ראש ממשלה 6.5 שנים כבר, האם איראן קרובה יותר או רחוקה יותר מפצצה? לצערי השאלה, התשובה היא שהיא קרובה יותר. ככה שלא משנה כמה נתניהו מצוי בנבחי הגרעין האיראני.
השאלה היא מה היה קורה...
לא יודע להביא ביטחון בהקשר הזה.
מה היה קורה אם נתניהו לא היה עומד מעל כל במה ומטריע בפני האיום האמריקני, מנסה לגייס את העולם נגד הגרעין האיראני, איך היה נראה הגרעין היום בלי אותה מתקפה דיפלומטית של נתניהו?
תראה, אנחנו קצת סובלים מתסביך אגוצנטריות, איך לומר. הגרעין האיראני הוא לא בעיה ישראלית, הוא בעיה של כל העולם. הגרעין האיראני מסכן את שלום העולם.
ואנחנו רואים את העולם רדום.
אנחנו רואים את העולם מאוד מודאג, ואילו נתניהו היה פועל בחדרי חדרים, בצורה חכמה, הוא משתף פעולה, במקום לגרום לנשיא ארצות הברית לעשות לו ממש, כאילו להביא את המצב לכדי זה שהוא לא יתחשב באינטרס הישראלי כשהוא בא לעשות את ההסכם הזה. הרי נתניהו מביא את המצב לכך שאובמה פשוט יעשה את ההסכם שהוא חושב לנכון בלי להתחשב מה שיש לנתניהו להגיד, כי נתניהו יורק לו בפרצוף. נתניהו מסכן את ביטחון ישראל בסיפור הזה בצורה הבוטה והשערורייתית אוקיי. והמסכנת ביותר.
אני רוצה לשאול אותך לפחות על הצד השני שלנו הישראלים שפחות מעורבים במדיניות החוץ של אובמה, שהנושא הגרעין האיראני הוא חשוב במדיניות הזו, אבל יש בה הרבה מאוד נושאים אחרים, הסינים, רוסיה, המזרח התיכון בכלל, וגם הגרעין האיראני וישראל וכל הסיפור הזה. בתמונה הכללית יש כאן נשיא אמריקני שלא כל כך אוהב את ישראל, כבר בנאום הראשון שלו בקהיר.
אבל זה לא נכון, סליחה, אני מצטערת להגיד שזה פשוט לא נכון. אובמה וזה גם, נתניהו אומר את זה, נתניהו אומר את זה בצורה מפורשת ביותר. בתקופת אובמה ישראל קיבלה מארצות הברית בסיוע הכי גדול כלכלית, הכי חד משמעי. הם אלה ששלחו לנו כסף ותחזקו לנו כיפות ברזל בזמן צוק איתן ולפני. זה פשוט נכון. אובמה הוא הידיד היציב החזק והגדול יותר שהיה לישראל בבית הלבן מאז ומעולם. מעולם לא היה הנשיא שנתן לנו כל כך הרבה כסף וכל כך הרבה סיוע ביטחוני. מעולם לא.
אוקיי, מפתיע. יהיו הרבה אנשים שיחלקו.
אבל אין לך לחלוק על זה. נתניהו אומר את זה בקולו. נתניהו אמר את זה יותר מפעם ויותר מפעמיים, כי אי אפשר להתווכח עם העובדות האלה.
אוקיי. לסיום...
ולכן, אבל אתה מבין למה הנזק הוא כל כך גדול?
כן, אני לא...
משום לדבר... שללכת באמת ולהרוס יחסים עם האדם שנתן לנו את הסיוע הכי משמעותי בתולדותינו, למה זה טוב? זה רק נזק ונזק ביטחוני.
אפשר להתחבר לדברים הללו. כלומר, אם נתניהו מקבל הזמנה מהקונגרס ומאנשים בכירים שם לבוא ולנאום, הוא צריך לסרב, להגיד להם אני לא מעוניין, זה לא ייקרה נזק?
קודם כל, אני לא בטוחה אם הוא קיבל עם יוזמה.
הוא הזמין את עצמו.
אני לא בטוחה יוזמה של מי זאת הייתה לזמן אותו לנאום הזה. אני מזכירה שנתניהו חוסה בצילו, שלא לומר חוסה בחספו של התומך האמריקני הרפובליקני, הגדול ביותר, או לפחות העשיר ביותר, שלדון אדלסון. אני מזכירה ששלדון אדלסון כבר השתמש במדינת ישראל ובראש הממשלה של נתניהו, בניסיון להוריד את אובמה מהשלטון ולגרום לבחירתו של יריבו הרפובליקני בשעתו רומני. זאת אומרת, כל העסק הוא לא איזה משהו נקי שבו הקונגרס האמריקני מזמין את ראש הממשלה בלי קשר לכלום. יש פה פצ'קראי, של כסף, של הון, שלטון, בניצוחו של שלדון אדלסון, שאוחז בנתניהו אחיזה דרך היומון ישראל היום, דרך עניינים אחרים שיש לו. זה לא עניין פשוט, זה לא עניין נקי מאינטרסים, ההפך הוא הנכון, והבעיה היחידה שלי היא שזה על חשבון האינטרסים של מדינת ישראל ושל אזרחי ואזרחיות מדינת ישראל.
חברת הכנסת מירב מיכאלי, תודה רבה. אגב, סליחה, ככה עוד מילה אחת, ראינו את ההופעה, את ההצגה של הרשימה המחנה הציוני, למה לא אוהבים שם את טרכטנברג?
יש קבוצה קטנה שחושבת חוששת שטרכטנברג הוא לא מספיק סוציאל דמוקרט, אבל אני בטוחה שהם התבדו, אני בטוחה שטרכטנברג לא היה מצטרף למחנה הציוני, שהוא מכיר היטב את עמדותיו, שעמדותינו הם לדאוג, שהמדינה צריכה לקחת אחריות ולדאוג לכל אזרח ואזרחית. אין לי שום ספק שכשהם יראו את התוכניות הכלכליות שהוא מכין, הם יהיו מאוד מרוצים ולא יקרה דבר כזה שוב.
אוקיי, ממתינים לשאר השריונים של ציפי לבני ו...
די, נגמרו, כבר יודעים אותם, יש לנו את העיתונאית קטיה, יש לנו את יואל חסון, יש את יעל פעילת הסביבה, זהו, זאת הרשימה.
אנחנו מנסים לראות איך יעקלו את זה חברי מפלגת העבודה, טרכטנברג הבנו, עכשיו ממתינים לשאר.
מעצמים את כולם על הצד הטוב ביותר, אנחנו מאוד שמחות ושמחים ברשימה המשותפת, זאת רשימה שהולכת להחליף את השלטון, להחליף את נתניהו, לעשות פה מדינה שיהיה הרבה הרבה יותר טוב לחיות בה.
אוקיי, עד כאן בעניין הזה, חברת הכנסת מירב מיכאלי, תודה רבה.
תודה לכם, ביי ביי.
ערב טוב, פרסומות. עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. היום בצהריים בירושלים הלוויה כואבת, תינוקת כבת שנה, נכדתו של הגאון הרב שלום ארוש, מחשובי רבני ברסלב, ראש ישיבת חוץ של חסד. אמש תאונת דרכים קשה וקטלנית, הוריה של התינוקת מושפזים, האבא עדיין במצב קשה, האמא במצב בינוני. מני גרה, שלום שוב.
ערב טוב, שלום.
ערב טוב. תאונה קשה, אנחנו מדברים על הרפל בכביש, תאונה כן. חזיתית, קשה לברוח ממנה.
בחזרה מהילולת הבבא סאלי, מנתיבות, בכביש 34. לצערנו בכל שנה, בלילה הזה יש איזה שהן תאונות, הפעם התוצאה היא טרגית מאוד, ילדה בת שנה וחצי פעותה ממש, וכל משפחתה שנפצעה. אכן המשטרה טוענת שמדובר בערפל, גם אני שהייתי שם אמש, ואכן באזור נתיבות היה ערפל, אבל כנראה שבשעות המאוחרות יותר הערפל היה ממש סמיך שהביא לתוצאה הקשה הזו. במהלך הלוויה היום שהייתה מאוד מאוד זריזה, מאוד קטנה, לא חיכו ולא הזמינו הרבה מאוד אנשים, צריך להבין, הרב ארוש היום נחשב פופולרי מאוד, הספר שלו, הספרים שלו מופצים רבבות עותקים בעולם, אבל למרות זאת, הלוויה הייתה ממש מצומצמת וקטנה, והרב ארוש שבכמה מילים אומר, אנחנו מקבלים את גזירת הקדוש ברוך הוא באהבה, אבל בוודאי שפטירה של נערה של ילדה כל כך קטנה שפעותה, נועדה לומר לנו, מדובר על קורבן ציבור, ובאה לומר לנו להתחזק באהבת ישראל, זה למעשה המסרים שאומר שם הרב ארוש למשתתפים בהלוויה, הלוויה נתמנה, פעותה בהר הזיתים, כשבני משפחתה באותה שעה נמצאים בבית החולים ומאושפזים, תחילה חשבו שמצב חלקם קל, אבל מאוחר יותר התגלו כנראה פגיעות פנימיות שהובילו לכך שחלקם מאושפזים עדיין בטיפול נמרץ.
כן, אז אנחנו מיד נברר את מצבם של הפצועים. מני גרה, תודה לך.
תודה.
הדוקטור חזי לוי, מנהל המרכז הרפואי ברזילאי באשקלון, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
מה מצבם של הפצועים מהתאונה הקשה הזו?
מצבם אינו פשוט, הם עוד לא יצאו מגלל סכנה, למרות שמצבם יציב יותר, כמובן, מאשר בבוקר. בכל מקרה, חלקם נותחו, חלקם נמצאים, הילדים נמצאים בטיפול נמרץ, בהשגחה ובתקווה שלא יצטרכו להינתח. הייתי אומר שמצבם יציב, אם כי הם לא יצאו עדיין מגלל סכנה.
הבנתי. אז אנחנו מתפללים לשלומם. אנחנו מדברים אגב על אב, אם ושני ילדים?
ואישה נוספת שאף היא נפגעה בתאונה. כן, כן. נמצאת בהשגחה בטיפול נמרץ.
שיהיה בשורות טובות. הדוקטור חזי לוי, מנהל המרכז הרפואי ברזילאי באשקלון. תודה.
תודה וערב טוב.
מאמר הזה רק נאמר שאנחנו מתפללים לרפואתם. הלוויה היום באמת קשה כמו שאמרנו, אבל במעבר חד, באותו עניין, אם אנחנו מדברים על ההילולה של סידנה בבסלי, זכותו תגן עלינו בנתיבות, ההילולה השנתית, אז גם השנה הגיעו אלפים מאתמול בלילה ולאורך כל היום, עלו לציונו של הבבא סאלי להתפלל, וכמובן חגגו בשמחת ההילולה, ואנחנו ממשיכים להתפלל גם בזכותו של הבבא סאלי, בזכות כל הצדיקים לרפואתם של הפצועים. אז הנה השמות שלהם, אנחנו מדברים על הבן של הרב, הרב שמעון ארוש, שבמצב לא טוב, אשתו דניאלה. אז ככה, ליבה חנה בת דניאלה, מרים בת דניאלה, נחמן בן דניאלה ודניאלה בת זהבה, שמעון מחלוף בן מרים. אלו השמות לרפואה שלמה, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה. כמו ששמענו כאן מהדוקטור חזי לוי, עדיין לא יצאו מכלל סכנה, שיהיה בשורות טובות בעניין הזה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לצבי טסלר, כתבנו. שלום צבי.
שלום ערב טוב.
מיד נשמע ממך מה קורה באגד, קודם כל, לפני שנדבר על העסקים הקטנים, אבל לפני כן החסות. הנה החסות.
בחסות בנק מרקנטיל, מתחתנים, מחתנים, מרקנטיל מציע לכם הלוואה לחתונה עד 150 אלף שקלים והטבות נוספות, בכפוף לתנאי הבנק. מרקנטיל, מבינים אותך מצוין.
צבי, אנחנו מדברים על שביתה צפויה ככל הנראה מחר של נהגי אגד, אבל יש מסע ומתן מתקדם בין ההנהלה לבין ועד העובדים. תעדכן אותנו לפחות בשלב זה מה קורה.
זה קורה ממש בשעות האלה, בחסות יושב ראש ההסתדרות אבי ניסנקורן, שקרא לצדדים אליו כדי לנסות ולפתור ממש ברגע האחרון את השביתה הזאת. כמו שאמרת, זה לא סכסוך חדש, הוא כבר חודשיים מתנהל בין העובדים לאגד. שורה של טענות, המרכזית בהם זה פיתורים של 150 עובדים, לטענת העובדים מדובר בצד חד צדדי של ההנהלה, שבלי להידבר עמם, ובנוסף יש טענות נוספות, כמו על זה שנהגים נאלצים לבדוק את האוטובוסים, לפני תחילת המשמרת, וזה נעשה על חשבון זמנם הפרטי, ואגד לטענתם לא מוכנים לפצות אותם. על כל פנים זה, כל הסכסוך הזה מגיע אל הקצה, והקצה הוא שביתה. מדובר על לא מעט עובדים, 4,000 עובדים, שעל פי יומי העובדים לא יגיעו מחר לעבודה, 4,500 עובדים, וכך ישבשו את הפעילות של אגד. באגד מבחינתם ינסו לעשות הכל כדי לצמצם את השביתה הזאת ואת הנזקים שלה. הם יגייסו כל עובד בערך באגד שמסוגל להסיע, ויש לו רישיון כמובן להסיע אוטובוס, גם אם הוא לא עובד באופן שוטף בהסעה בקווים סדירים, יתגייס מחר למערכה, אבל גם אם יגייסו את העובדים הללו, הם לא יצליחו לפצות על כל העובדים הללו, ולכן צפויים שיבושים, שיבושים שהנהלת אגד תוקפת בחריפות את ועד העובדים היום, לטענת רן רטנר, יושב ראש דובר אגד, הוא טוען שהצעד של העובדים הוא במאבק שמנותק מהמציאות, הוא מתעלם מהעובדה שאגד חייבת ליישם תוכנית התייעלות של כ-100 מיליוני שקלים, וזה יפגע גם בעובדים וגם בחברה לטענתו. הוא אומר, אנחנו מוכנים להידבר, אבל פגיעה בנושאים היא קו אדום שהם לא יוכלו לסבול, והוא לא מפרט מה הצעדים שהם יתקדו בעקבות זה.
צבי, ואנחנו ממליצים כמובן למאזינים הרבים שמשתמשים בשירותי אגד לעקוב אחר הדיווחים בתקשורת, כי עדיין לא ברור אם השביתה תצא לפועל או לא. בוא נעבור לנושא הבא בזריזות, אנחנו מדברים על העסקים הקטנים שעולים לדיון.
והעסקים הקטנים, מי שעובד כעצמאי בוודאי מכיר את זה, אם יש חופשת לידה או לצורך אליין העסק נסגל, בשונה משכיר הוא לא מקבל לא דמי אבטלה, לא דמי לידה. וההבטחות הללו עלו כבר בהזדמנויות שונות בעבר, אבל לפני בחירות שוב זה עולה על הפרק, והיום בכנס עסקים קטנים מבטיח גם קפלון וגם הרצוג, שאם רק הם ייכנסו לכנסת ויכנסו לממשלה, הם ישנו את החוק ויבטיחו דמי אבטלה לעצמאים. אבל אוהב רצב, יושב ראש ארגון העצמאים הקטנים, אומר בסופו של דבר, אם רק היו מיישמים את ההחלטות של הממשלות הקודמות ואת כל ההבטחות שלהם, לא הייתה בכלל בעיה. הבטחות בחירות זה דבר יפה, בסופו של דבר, כשזה מגיע לקרקע המציאות, בדרך כלל הפוליטיקאים שוכחים. אגב, צריך להזכיר לגבי עובדים עצמאיים, הם אמנם באמת לא מקבלים את דמי אבטלה, וגם לא מפורשת להם פנסיה מקור רחוק, הם לא זכאים לפנסיה על העבודה שלהם, אבל צריך לזכור, יש להם מטבות אחרות, אם הם רוצים, הם יכולים להפריש לעצמם אגב כסף, לשים לעצמם בצד, שהם יוכלו לקבלות, להשתמש בו אחר כך, למקרה שהם יסגרו, או במקרה של פנסיה, אז זו כבר בחירה שלהם, וזה חלק מעצמאות של עסק, ולכן הם משלמים גם מסים נמוכים יותר מאשר אנשים פרטיים, וגם יכולים לדווח על לנקות מהמיסים שלהם את ההוצאות, אם הם מוציאים לטובת העסק, כך שזה הבדל משמעותי בין שכיר שמשלם מס גלובלי לעצמאי, ולכן בסופו של דבר, ההבטחות לבחירות הללו מהניסיון לא יגיעו לידי איזשהו משמעות אמיתית, למרות שדמי לידה לעצמאים זה משהו שהוא כבר נכנס בצורה כזו או אחרת, אם רוצים לשפר את זה, נצטרך לראות אחרי הבחירות האם זה יעמוד בהבטחת המציאות.
אוקיי, צבי טסלר, כתבנו לענייני כלכלה, תודה רבה לך.
תודה לך, ערב טוב.
בחסות בנק מרקנטיל, מתחתנים, מחתנים, מרקנטיל מציע לכם הלוואה לחתונה עד 150 אלף שקלים והטבות נוספות. בכפוף לתנאי הבנק, מרקנטיל, מבינים אותך מצוין.
לקראת סיום, תגובה לדברים שנאמרו כאן קודם בסוגיית הרב ישוע פולק, אז כמו שאנחנו מבינים, הרב ישוע פולק מעולם לא אמר שהוא מייצג או מדבר מטעם מפלגת בני תורה, הוא מפרשן, הוא מכיר, הוא מקורב, אבל לא מונה מטעם מישהו כדי לפעול מטעמם. אז זו תגובה לדברים שנאמרו כאן במהלך המהדורה, ומבקשים איתנו שוב להזכיר את השמות של הפצועים מתאונת הדרכים אתמול, אז הנה, אנחנו מדברים על השמות הבאים לתפילה ולרפואה, ליבה חנה בת דניאלה, מרים בת דניאלה, נחמן בן דניאלה ודניאלה בת זהבה, והרב שמעון מחלוף בן מרים לרפואה שלמה. אלו היה פצועים מתאונת הדרכים הקשה אתמול בדרום, בחזור מהתפילה לציונו של הבבא סאלי, זכותו תגן עלינו. וזהו, עד כאן אנחנו לערב הזה. אם ירצה השם נשוב גם מחר, כרגיל, כאן בשבע. זה הזמן להודות לצוות שלנו. לעורכת הראשית סטי פלד, לדוד קליגר שמסייע בהפקה, לסגי פרל מוטר על הביצוע הטכני. ולכם הם מאזינים להמשיך ולנסות להרבות שלום, לברוח ממחלוקות, ימים טרופים של בחירות. ואנחנו כולנו, יהודים מאמינים בני מאמינים, בני תורה, צריכים לשמור קודם כל על עצמנו, ואם כל אחד ישמור על עצמו, אז המחנה שלנו, ולא משנה לאן הוא משוייך, או לאיזו מפלגה ולאיזה זרם, יהיה מושלם וקדוש בדיוק כפי הראוי. שיהיה בשורות טובות. זאת השם, נזכה לבשר רק חדשות טובות. ערב טוב לכם.